צהריים טובים לכולם. אני שמח מאוד לפתוח את השיעור הזה, מכיוון שאנחנו הולכים לעסוק באולי אחד הנושאים הבוערים ביותר שיש לשליחים בשליחותם. מכיוון שזה נושא בוער, מנהג אבותינו בידינו תרתי משמע, שהשיעור הזה בדרך כלל גם בוער בעמיה. אנשים מתחילים לצעוק, להריע, ולא לאהוב את מה שאני הולך להגיד. אז אם תראו את התופעות האלו במהלך השיעור היום, אל תתפלו, זה בסדר, זה קורה מדי שנתיים. אנחנו הולכים לעסוק בנושא מאוד מוגדר, וזה האם אתם, כאשר תהיו בשליחותיכם בכל מיני מקומות בעולם, צריכים על פי דין לנהוג יום טוב שני או לא. זה השאלה. לכולם מובן השאלה? לא. עכשיו, אני גם בטוח שמה שלא הולך להיאמר בשיעור הזה, אתם בסופו של דבר תשאלו את רבותיכם מה לעשות וככה תנהגו. כלומר, יש מצב קודם שלא משנה מה אני אגיד, אתה תחזור לירוחם, הרב לומנצוויג מורכב הרוחך, הרב לומנצוויג שליטה, אתה תשאל אותו מה לעשות, וכל השיעור הזה נפח. לגיטימי לחלוטין, כך עונה אבל, כך זה טבעי וכך אמור להיות. אבל, והנה האבל הגדול, אם וכאשר אתם שואלים את רבותיכם האם לנהוג יום טוב שני, ובכלל כאשר אתם שואלים שאלה לרב, כדאי שא' אתם תדעו את כל המקורות ההלכתיים, את כל הדעות השונות, כדי שתבואו ממקום של ידיעה ולא ממקום של סתם אמרצות, ודבר שני, שתבינו גם את ההשלכות המעשיות שיכולות להיווצר מפסק כזה או אחר. לכן זה המטרה של השיעור הזה. אני בשיעור הזה אעשה שני דברים. א', באחד אני אצליח, בשני, כפי שאמרתי, די בטוח שלא. בראשון זה לידע אתכם מה זה יום טוב שני, ולמה יש שליחים שעושים ככה ושליחים שעושים ככה. אני מקווה להצליח. במטרה השנייה, האם תנהגו על פי מה שאני אומר, אני די בטוח שאני לא אצליח. אבל אני תמיד אוהב הפתעות, אולי גם זה יצלח. עד כאן מובן? יופי, אז בוא נתחיל. במקום לפטפט, אני אוהב, כשאני מעביר שיעור, לתת דפי מקורות.
יש לך שיטה
כבר? אוי, כן, אתם תראו את השיטה, אל תדאגו. פעם הייתי מסתיר אותה, אני כבר לא. לפעם מפורסם, מוקלט וכו'. אני מעביר שיעורים, הערה מתודית רק ככה לפני השיעור, כשאני מעביר שיעורים, יש לי עסקה עם אשתי. היא מכינה יותר אוכל ממה שצריך בשבת, אנחנו אוכלים את השאריות במהלך השבוע. אני מכין יותר ממקורות ממה שאני צריך, ואתם יכולים ללמוד את השאריות אם אתם רעבים. אם לא, בבקשה, לא צריך. אני כמובן מחלק לכם את דפי המקורות, אז אני אשתח לכולם בסוף השבוע במייל השבועי, כך שאתם לא צריכים כמובן לשמור על הדפים, הדפים באמת נועדו רק לשיעור הזה. אז בואו ניקח שתי צעדים אחורנית ברשותכם ונשאל את השאלה הבאה. למה בכלל נוהגים יום טוב שני היום? מה השאלה, יעקב? יום טוב שני התחילו לנהוג אותה למה? יפה, תסתכלו בראשית דף המקורות, אומר גבריאל, נכון, יעקב זה לא גמרא בסנהדרין, זה גמרא בביצה.
לא, התכוונתי לסנהדרין הגדולה.
לסנהדרין הגדולה, הבנתי. אז הגמרא בביצה, דף דלת, עמוד ב', איתמר, שתי ימים טובים של גלויות, מפרש רשי, שאין עושים אותו אלא בני גלויות הרחוקים מבית דין, ואין השלוחים יכולים להגיע אצלה מראש חודש עד יום טוב. דהיינו, יעקב צדק. יעקב רצה להגיד, מה? בית דין קובעים את החודש, נגיד, אנחנו עכשיו מתקרבים, שבועות זה לא דוגמה טובה. נגיד תשרי, מתקרבים לחודש תשרי, מגיעים שלוחים, אומרים החודש מקודש, החודש מקודש. מהיום שהם אומרים החודש מקודש, פלוס 15 יוצא איזה חג? סוכות. פלוס 10 יוצא איזה חג?
יום הכיפורים. יפה. אז זה מה שהיה. אז מי שקיבל את ההודעה, ידע. מי שלא קיבל את ההודעה, לא ידע. עכשיו, שמי שלא קיבלו את ההודעה, נגיד שאני גר רחוק, השלוחים, השליחים, מבחינתנו הוואטסאפ, לא מגיע אליי, איזה שתי אפשרויות יש לי? אני יודע שיש סוכות, אז מה שתי אפשרויות? או שאני מה? תשובה מעניינת אביב, אין מתקדשים את החודש אלא בבית הדין הגדול, כך שעיריית הירח שלך היא חשובה, אם אתה תגיע לבית הדין ותדווח להם. אבל אם אתה תושב בטינק, איפה שתגור, או באנגלווד לידו, ותראה את הירח, אין לזה משמעות הלכתית. אלא אם כן תגיע לבית הדין ותגיד להם. נו, אבל אביב לא טועה לגמרי. יפה. איתמר, מה עם שני אפשרויות? לא משנה איזה חודש. יפה, יש לנו שתי אפשרויות. או שזה 29 פלוס, נגיד סוכות, 15, זה אופציה מספר 1. ומה האופציה השנייה? 30 פלוס, את האופציה ב' למה? 30 פלוס 15. אוקיי? נא נראה אם כולם שומעים. יום הכיפורים, איזה שתי אפשרויות יש לנו? 29 פלוס 10, או 30 פלוס 10. כלומר, אין 5 אפשרויות, יש שתי אפשרויות. אז מה שקרה זה כך. בית הדין קידש, אם השכוחים הגיעו בזמן, חגגתם יום אחד, אם לא, לספק, לרבנן או דאורייתא? דאורייתא, חגגנו יומיים. כך היה שלב מספר אחד. אז איך אכן הגיעה המודעה מבית הדין הגדול בירושלים לידי כל המקומות שתצאו אליהם? רבן מנן, אתה עכשיו מתראיין, מתכתב, איך נקרא המקום? מה? מה? המקום שאליו אתה בהתכתבויות כרגע. לא תוקומן, אלא? איפה במקסיקו? טיחואנה. יש הדורשים טיחואנה, יש הדורשים טיקואנה. אז הוא יושב בטיחואנה, רב בן מן לא יודע מתי קידשו את החודש, אלה שתי אפשרויות, ספק תאורייתא, הוא חוגג יומיים, הלכה בסיסית, אין שום בעיה. איך ההודעה הגיעה אליו? בראשונה היו מסיעים מסורות, מי שקלקלו הקוטים התקינו שיהיו שטוחים יוצאים, ואילו ביטלו הקוטים, אפיל את חד היומה, והיכה דמטו שלוחין אביד את חד היומה. מה שקרה פשוט, שקידשו את החודש, מי שקיבל את ההודעה, יום אחד, מי שלא קיבל את ההודעה, יומיים. עכשיו הגענו למצב שכבר לא מקדשים את החודש. מה יש לנו היום? בזכות גוגל יש לנו יומן. נכון? אלירן, היה יומן לפני גוגל? אז עכשיו, שיעור הזה מוקדש לעינוי נשמת אבי מורי, הרייני כפרת משכבו, צבי מר בן משה יונתן. האמת היא שאני זוכר שחגגנו בפעם הראשונה שעלינו ארצה לפני 30 ומשהו שנה, יום אחד בסוכות. והיה מוזר לכולנו, כי היינו רגילים שנים, יומיים. ואבי, זיכרונו לברכה, אמר, בארץ לא מזייפים, עושים את הדבר האמיתי. וואו. עכשיו, הנה הנקודה על איראן. כל בסדר עד שיש לנו לוח. אבל ברגע שבזכות גוגל יש לוח, בעצם אין כבר ספק. הספק הזה לא קיים שנה שעברה, הוא כבר לא יהיה קיים 100 שנה. יש לנו לוח. לכן שואלת הגמרא, איפה שזה באותיות בולטות, תהעידנה ידינה בקבינה דייחה וכאבינה תרי יומה. אומר רבי זרע, ממש מעניין, שלמרות שאנחנו יודעים בדיוק מתי עושה סוכות, עדיין עושים יומיים? ואכן הגמרא שואלת, והשתה ועכשיו, דיידינה בקבינה דייחה, מה הייתה מאבינה תרי יומה? מה הסיבה? אני מבין את הספק דאורייתא, שזה היה מציאותי. למה עכשיו? משום דשלחו מתם, שלחו משם. זה גמרא בבלי, אז מאיפה שלחו? מישראל. מה שלחו לפני כן אמר את זה נתנאל, היזהרו במנהג אבותיכם בידכם זימדין דגזרו שמדה ועתי לאקל כולי. אומר רשי שלא יתעסקו בתורה וישתכח סוד העיבור מכם ותעבדו נמי אחד יומה ועתי לאקל כולי, ולעשות חסר מלא ומלא חסר ותאכלו חמץ בפסח. רשי אומר כך, יכול להיות מצב בגלות שבה יקחו מכם את הלוח היהודי, לא תדעו מתי ראש חודש, מצב שיכול לקרות, לכן חכמים גזרו בגזירת חכמים שבעצם תמיד עושים יומיים. מה? בדיוק. הגמרא אומרת, למרות שיש לוח, אנחנו עושים יומיים שמה לא יהיה לוח. בינתיים יש. אז אומר שנייה, אז אביב אומר שנייה, מה זאת אומרת לא יהיה לוח? עכשיו יש, יש. אז למה, אז התשובה, יפה, אז התשובה לדבריו של אביב זה כך, הגמרא מסכימה איתך, יש עכשיו לוח, אין ספק דאורייתא, אין שום ספק, אלא חכמים גזרו שמה לא יהיה. אביב שואל, יש מצב כזה? אז אביב תתפלא, לפני 40 שנה היה מקום בעולם שנקרא רוסיה הסובייטית. אתם מכירים את המקום? שמעתם? ברוסיה הסובייטית היו כל מיני תקנות, חוקים. חלקם היו אנטי-יהודיים. אחד מהדברים שהיה אסור ליהודי להחזיק, ואני מדבר על שנות ה-80 של המאה ה-20, היה, מוכנים? לוח יהודי. אני פגשתי אנשים שיצאו מרוסיה הסובייטית, הם אמרו, דברים שהיו יקר המציאות אצלנו, היו מוצרים עם כיתוב עברית, כמו מצות שכתוב עליהם מצות בעברית, נר הבדלה מישראל, ולוח. כלומר, מה שהגמרא מתארת כאן, קרה לא לפני 50 שנה, לפני 30-40 שנה.
החודשים כבר קבועים.
יפה, אז בכל זאת, למרות שהכל קבוע, שמה לא יהיה לך לוח, גזרו בעצם שתמיד יהיה יום טוב שני בגולה. שמה לא יהיה לוח, או שמה יבוא איזשהו ארגון טרוריסטי, אנטישמי יודופובי, וייכנסו ויעשו וירוס, ובכל היומנים שיש במחשבים, מה הם יעשו? יזיזו יום אחד, יזיזו לפה. הרי מה אנחנו עושים היום? אנחנו בעצם מסתכלים בלוח, אנחנו רוצים לעשות מסיבת בר מצווה. אז מסתכלים בלוח ורואים בעוד 13 שנה מתי זה יצא. מה יקרה אם ייכנס וירוס לשם? פתאום הפרשה שהילד המסכן הכין, הוא לא הפרשה של אותו שבוע. על כן, אומרת הגמרא, זה הסיבה שבגלות, מחוץ לגבולות ארץ ישראל, עושים תמיד יום טוב שני. שמה לא יהיה לוח, ושמה נחזור לספק הדאורייתא שנמצא פה. אומר אביב, אבל היום יש לוח, לכן אביב, היום זה לא גזירה, זה לא ספק דאורייתא, אלא זה גזירה דרבנן. כי אם זה היה ספק דאורייתא, לא צריך את הרבנים, ספק דאורייתא לחומרה. זה היום גזירה דרבנן, יום טוב שני. כמו למשל תפילין? אני עכשיו אגיד ליעקב שיעקב תיאר בעיה שהייתי מגדיר אותה בעיה אחת, אבל הוא לא יודע שהוא הגדיר בעיה שיכול להיות 5 בעיות. מה אני מתכוון? אומר יעקב כך, תראה, חכמים יכולים להיות יותר דתיים מהקדוש ברוך הוא, הכל בסדר, כל עוד שזה לא פוגע במצוות אחרות, אבל מה יקרה באיזה יום יעקב? היום שני של גלויות היינו כל המועד? סוף סוכות. מה שנקרא שמיני עצרת שמחת תורה, זה יום חול בישראל. בגלות יחגגו יום טוב שני, ומבטלים מצוות עשה דאורייתא, משום איזושהי גזירה דרבנן, שמה לא יהיה לוח. עכשיו אני אכפיל ויחדד את השאלה של יעקב. הנה, הפסקת פרסומות מספר 1. מה שאני הולך להגיד עכשיו, מתן, עולה לך 99,000 דולר, כי זה מציאה שלא מצאת בשום מקום. שים את זה בחשבון. מוכן? הגמרא אומרת, מי שמרפא בחינם לא שווה כלום. לכן רופא צריך לקחת כסף על השירותים שלו. אז אם אני מביא לכם חידוש, אתם חייבים לשלם. אל תדאג דווקא מרגו, מעולם לא לקחתי כסף מתלמיד, אבל אתם צריכים להרגיש שזה שווה 99,000. הבעיה של יעקב לא רק קיימת ביום טוב אחרון, היא גם קיימת ביום השני של סוכות, לעדות מסוימים. מה אני מתכוון? נו, רב לקנט, רוצה לנחש? מה אני מתכוון? אשכנז. אתם יודעים שיש מחלוקת האם לובשים תפילין בחולו של מועד. יש מי שאומר שלא, יש מי שאומר שכן עם ברכה, ויש דעה שלישית, תנחשו. בלי ברכה. צינה פרסיה זה כבר משהו אחר. בארץ, אחד מהניסים שקראו לנו בחזרה לארץ ישראל היא שלא תראו אנשים שלובשים תפילין ברבים בכל המועד. יש סיבות לזה. אני כבר אגיד לכם את הסיבה ההלכתית. מי שעלה לישראל זה תלמידי הבשט, בשם טוב, שכמובן החסידים לא לבשו תפילין, בגלל שהזוהר אומר מי שלובש תפילין בכל המועד זה יותר גרוע מאכילת חמץ בפסח. והשולחן ערוך פוסק כמור, זה היה מעניין. הבית יוסף חזר בו אחרי שהוא ראה את הזוהר, ומה הזוהר אומר, זה לא לובשים תפילין. מי שעלה לפה גם כן היו תלמידי הגרא. הגרא הרגיש שכל המועד יש לו קדושת היום, אלא יש פה יותר היתרי מלאכה מאשר יום טוב. כלומר, ביום טוב יש שלוש היתרים. מה הם? אוכל נפש, טלטול בלי עירוב, ו...
דבר לעבד.
מה? לא, לא, ביום טוב.
בורר
בשבת לעומת יום טוב, אכן, נכון? והעברת אש. אז אומר הגרא, אז בכל המועד יש עוד 15 היתרים, אבל יש לו קדושת היום. אז בגלל שמי שעלה לפה וקבע את הטון היו תלמידי הגרא מחד ותלמידי הבשט מאידך, והספרדים שתמיד היו פה, וכולם לא לבשו תפילין בכל המועד, בישראל אין תפילין. בחוץ לארץ, אני כבר אומר לכם, אם לא תגיעו לקהילה ספרדית, בכל המועד, אם יש מניין, תראו, חלק לובשים תפילין, חלק לא. אם נחזור לשאלה של יעקב, יפה מאוד, חז"ל, עשית את הקנה, אתם יותר דתיים מהקדוש ברוך הוא, אבל ביום טוב שני, נגיד יום שני של סוכות, או יום שלישי של סוכות, אתם מבטלים את העם במצוות עשה דאורייתא של תפילין, שלא נדבר על סוף יום טוב. יפה? בעיה? תזכור את זה, נגיע לזה. איזה עוד בעיה יכול להיות מהגזירה הזאת? יפה, אומר נתנאל חנצני, אתה רוצה להיות יותר דתי מהקדוש ברוך הוא, יבוסם לך. אבל מי יתיר לך להגיד ברוך אתה, השם אלוקינו, מלך העולם, אשר בחרבנו מכולם, ולומר בשם ובמלכות קידוש. עכשיו נכפיל את הבעיה הזאת. ביום טוב רגיל יש רק קידוש. בורי פרי הגפן, זה לא ברכה לבטלה, שותים את היין, ואז אומרים כל נוסח הקידוש, שזה הפסק. אז בהחלט, לא רק שיש לך ברכה לבטלה, יש לך גם הפסק, בקד שהחיינו, אולי שלושה ברכות לבטלה. מה קורה אבל רבנמן בליל הסדר השני? אתה אומר ברכות חבל על הזמן. מתחילה ועד סוף. אין סוף לברכות, אין קצבה לברכות. אז תקנה מאוד יפה, אבל אל תחשבו שהיא תקנה נקייה. כלומר, זה לא סתם להחמיר על עצמך, זה לא כמו מי שמקפיד על זמן רבינו תם, אז מעריך את השבת, ביג דיל. מה כבר יכול לקרות? אין בזה שום ברכות לבטלה ושום ביטול מצוות עשה. אבל ביום טוב שני, ועוד איך יש, לא לובשים תפילין מצד אחד, זה בשבע אל תעשה, ובקום ועשה אתה אומר ברכות לבטלה. יפה? אם רק נוסיף בחוץ לארץ היום, זה אומר, אתה צריך לקחת עוד יום חופש מעבודה. וכן הלאה וכן הלאה. לך, לא למעביד שלך. אוקיי, אבל עד כאן מובן, פעם היה ספק דאורייתא, היום אין ספק, אבל שמה יהיה ספק, תקנו רבנן שתמיד חוגגים יום טוב שני. זה הרקע ליום טוב שני. אז אם שואלים אתכם ברחוב, יש לוח, למה עדיין חוגגים? התשובה היא, שמה לא יהיה לוח. או בלשונו של הגמרא, זין דגזרו שמדה, ועד תילה כלכולי. דוגמה, רוסיה הסובייטית. עד כאן הסיבה. עכשיו, מוכנים? איפה זה חל? איפה הגזירה הזאת חלה? חלה בחדר הזה?
לא.
לא. מי אומר כן? חלה במאה שערים? גאולה? אילת יעקב אתה חכם אבל למרות שיעקב חכם אני רואה פה את גבריאל מצד ימין ואני רואה פה שהוא לא צריך להיות חכם הוא פשוט מסתכל בדף רואה צד אחד צד שני ואומר לעצמו כנראה שיש מחלוקת מה המחלוקת בין הרמב״ם לריטב"א 30 שניות תקראו ותגידו לי מה המחלוקת אוקיי, יום ראש השנה זה באמת סיפור אחר, אני לא רוצה להיכנס היום. מוכנים? אומר הרמב״ם מצד ימין של הדף, שפעם היה ספק במקומות שלא הגיעו השלוחים, מבחינתנו הודעת הוואטסאפ. אז עכשיו גזרו החכמים שצריך להמשיך לנהוג יום טוב שני, אז איך אנחנו ממשיכים לנהוג יום טוב שני, או בלשונו של הגמרא, מנהג אבותיכם בידכם, אומר הרמב״ם, בדיוק בצורה שבה נהגו אז. אז הרמב״ם חוזר לספרי ההיסטוריה, הוא פותח איך נקרא בן אדם בזמן בית שני, כתב את הספרים, ההיסטוריון. לא. פלביוס יוספוס. אז בואו נראה בפלביוס יוספוס, בשורה מאוד יפה, איפה היה את הספק תאורייתא הזה? אנחנו אמרנו שהיה ספק תאורייתא, אנחנו לא יודעים איפה השליחים הגיעו. הספק תאורייתא, השאלה היא, איפה? דהיינו. בואו נעשה עכשיו מחקר היסטורי, לאן שלוחי ביתין הגיעו, או לאן המסועות הגיעו. בא הרמב״ם ואומר, כל מקום שהשלוחים הגיעו, עושים יום טוב אחד. כל המקומות שהשלוחים לא הגיעו, עושים יומיים. דהיינו, זה לא תלוי בארץ ישראל מלכות לארץ, אלא זה תלוי ב... איפה השלוחים הגיעו. על כן, האם היה יישוב יהודי במאה שערים בימי בית שני? לא. האם בגאולה מול קולנוע אדיסון, זיכרונו לברכה, שהיום הוא ישיבה של סטנר, איפה שגר הגרי סולובייצ'יק, הדוד של הרב סולובייצ'יק, השלוחים הגיעו לשם? לא. למה? לא בגלל שלא יכלו, אלא בגלל שפשוט אף אחד לא גר שם. לכן, אומר הרמב"ם, זה לא תלוי בארץ מחוץ לארץ, זה תלוי באיפה השלוחים הגיעו, איפה לא. דהיינו, רק שאני אסביר את דעת הרמב"ם, אנחנו ממשיכים את המנהג כפי שהיה אז. עושים את עצמנו כאילו יש ספק איך עושים את עצמנו, חוזרים אחורה ופשוט מוקים איפה השלוחים הגיעו, איפה לא. אביב קופט על הרמב״ם, אומר, לפי דבריך, אז כמובן כאן, במגדל עוז, כאן, בקריאת השנה שלא היה בנו יד, צריך גם לנהוג יום טוב שני, כי השלוחים לא הגיעו לפה. לא בגלל שלא יכלו, זה מאוד קרוב בירושלים. פשוט אף אחד לא היה פה, זה מה שהגיעו לפה בשביל הקט. זה דעת הרמב״ם. אנחנו פוסקים כך,
השלוחים צריכים להסתובב בכל הערים בארץ ישראל או באותו מקום אחר או שהם צריכים להגיע לסנהדרין הזו?
לא, הם צריכים להגיע לסנהדרין. יש לך כאן בעיה בארכיאולוגיה. העיתים שרואים את הלבנה צריכים להגיע
לסנהדרין
אומרים בחודש.
הם קצים את החודש.
אין בעיה. רק כאן הכל בסדר. השלוחים יוצאים. או המסלול נשיאים, השאלה היא איך, לאן הגיעו לנו? לכן אומר הרמב״ם, זה לא תלוי לא בארץ, לא בחוץ לארץ, זה תלוי בשאלה ההיסטורית לאן הגיעו לנו? אם אתם לא מאמינים לי בלשונו של הרמב״ם, היבץ אומר, מי זה היה היבץ אגב?
יעקב עמדי.
וואו, יפה. אמא שלו קרא לו יעקב, לא יבץ. הרב יעקב עמדי, בנו של החכם צבי, עוד נגיע אליו היום, הוא יהיה דמות המפתח היום, ולפי שיטה זו של הרמב״ם נראה פשוט שהוא הדין לשעה יום טוב של גלויות שנוהגים בארץ ישראל על כל פנים כל היכד אלוהה ומתו שלוחים. אני חוזר על המשפט, אף אחד לא קפץ עליי, שנוהגים בארץ ישראל על כל פנים, כל אחד לא עבור שלוחים. אם מודד היית מסתכל בצד שמאל של הדף, אז אכן מי שקופץ עליו זה הריטב"א, וכידוע לכם כך אנחנו פוסקים. הריטב"א אומר שהגזירה דרבנן לא היה ממש ללכת על פי מה שהיה. היה עשו גזירה על חוץ לארץ, ולא, על ארץ ישראל פשוט בכך, בארץ אנחנו מניחים.
לא,
אני
לא משלישי. הריטב"א אומר, עזבו, ארץ ישראל
מוחוץ לארץ. יפה.
אני אומר, גם אם זה מפי הראש של הרמב"ם, שעושה לפי הרדיוס של השלוחים,
כן. אני חולק עליך רק בגלל המשפט הבא. לפי כך, כל מקום שלא היו שלוחי תשרי מגיעים אליו, כשהיו שלוחים יוצאים, יעשו שני ימים, ואפילו בזמן הזה, כמו שהיו עושים, בזמן שבני ארץ ישראל קובעים על הראייה. בכל אופן, לענייננו, אנחנו כמובן לא פוסקים כמו הרמב״ם, או הקריאה של עודד, או הקריאה של יבץ ושלי, אני הקטן כמובן, אנחנו פוסקים כמו הריטב"א, והוא פשוט מאוד. את הגזירה הזאת של חכמים, שלמרות שיש לוח ואין ספק, ממשיכים כאילו יש ספק, זה בין ארץ ישראל הגיאוגרפי, לבין חוץ לארץ הגיאוגרפי. לא כל כך משנה לי איפה השטוחים הגיעו, איפה לא, כי תכס אין שטוחים ואין מסועות, אין פתיח. לכן, זה בעצם מה שנוהגים היום. אנחנו פוסקים כריטב"א נגד הרמב״ם, שאכן כל מקום, שנקרא חוץ לארץ, נוהג יום טוב שני. כל מקום שנקרא ארץ ישראל, לא נוהגים בו יום טוב שני לבריאות.
ארץ ישראל
שאלה טובה. אכן, בגלל שאנחנו פוסקים כריטב"א, יש את השאלה של גבריאל, שעסקו בו ויתעסקו בו, לגבי מקומות שונים שהם חלק ממדינת ישראל, אבל לאו דווקא ארץ ישראל. או הפוך, הם לא חלק במדינת ישראל, אבל הם חלק מארץ ישראל. ונביא לכם רק שתי שאלות בשביל הקוריוז. הרב אליושיב, על פי השמועה פסק שבאילת, שהוא לא חלק מארץ ישראל לטענתו, צריכים לנהוג יומיים. בגלל הסיבה הזאת, אמרה אסתי רוזנברג, הרבנית אסתי רוזנברג, ראש בית המדרש במגדל עוד שנמצא אי שם לידינו, ביתה של נורית הרבי הרב ליכטנשטיין, זכר צדיק לברכה, שכאשר היא הייתה נערה קטנה, 1981-82 היו צריכים לוותר על ימית לטובת הסכמי השלום עם מצרים, והייתה הפגנה גדולה במוצאי שמחת תורה בישראל. מוצאי שמחת תורה בישראל זה תחילת יום טוב שני של שמחת תורה בחוץ לארץ. וכל היום טוב בין ההקפות דנו, וייט, אם זה לא ארץ ישראל, אולי צריך לנהוג עכשיו ביום טוב שני. אם צריכים לנהוג שם יום שני, אולי אסור ללכת לשם, כי אנחנו באים ברכב. ובסוף היא לא הלכה, אבל בגלל סיבה פוליטית. היא הייתה ימנית, היא הייתה נגד הנסיגה. והיא אמרה, יכול להיות שזה מקום שחל בו יום טוב שני. מעניין. ומאידך גיסא, כאשר הייתה את מלחמת לבנון הראשונה, ואנשים היו בלבנון בבוקר בלבנוני, יש מקום לומר שלבנון, מי שמסתכל על גבוהות הארץ, הוא חלק מארץ ישראל, יום אחד. כלומר, כל השאלות האלו הם סביב הריטב"א. הרמב״ם לא אכפת לו ארץ ישראל חוץ לארץ, אכפת לו איפה השפוכים הגיעו, איפה לא. תכלס לענייננו, אנחנו לסיכום נוהגים יום טוב שני, שמא לא יהיה לוח, וזה נוהג בחוץ לארץ ולא בארץ. עד כאן ההקדמה, למה בכלל הרמב״ם הזה נכנס בכלל להלכה היהודית. שאלות עד כאן? לקאונט, מרד לקאונט. שאלה טובה, אולי גם בארץ ישראל יהיה גזירת שמד, אולי אכן הדבר יזה. יכול מאוד להיות, אני רק מנחש, מכיוון שבארץ, ברוב המקומות, השפוכים כן הגיעו, לא היו בעיות, אז מעולם לא עולה על דעתם של חכמים לחדש משהו. כלומר, בחוץ לארץ זה היה במקומות מסוימים, אז פשוט יחזיקו לכל חוץ לארץ. בארץ, ברוב המקומות, לא היה, לכן לא עשו את זה. לא היה מצב שבה השלוחים לא הגיעו להודיע לך מתי קידשו את הקודש.
אני לא סיבה, אמרנו זה שמה.
מה?
אני לא
נכון, כלומר, השאלה של רב לקנט היא שאלה טובה, אלא מה, אני מנחש, שוב, המנחש הוא שאכן היום, הנחת היסוד הוא שלא צריך לעשות יום טוב שני בשום מקום, כי יש לוח. זה חידוש עצום שעושים את זה בחוץ לארץ, אבל לא חידשו את זה בארץ ישראל, למרות שהסיבה יכולה להיות, מכיוון שבארץ אף פעם כמעט לא נעשו יום טוב שני, מי שגר בארץ. אוקיי? עכשיו, למען הפוריות, רק שתבינו, מי שמאוד אוהב את הרמב״ם, עם משפחת ריסק לדורותיהם. על כן, יש שמועה שאף פעם לא ראיתי בכתובים, אבל זה שמועה שעוברת כל כך הרבה פעמים, אז זה בטוח שהוא נכון, שהגריז סולובייצ'יק, הנקרא הרב מבריסק, האנטי ציוני, זוכרים? מול מלון אדיסון, גאולה? אוקיי, כולם יודעים מה זה גאולה?
כן.
מלך ג'ורג', ממשיכים הלאה, מגיעים בסופו של דבר לכיכר השבת. לפני כיכר השבת תחזרו אחורה 500 מטר, שזה פיצול קטנצ'יק בכביש, פעם היה שם קולנוע, אדיסון, זה היה הקולנוע של ירושלים. מולו גר הרב מבריסק. אז דבר ראשון שתדעו, מכיוון שהוא גר מול מלון אדיסון, ויש סרטים גם מאוחר לילה, הוא הדליק נרות חנוכה בשקיעה, דעת הגר"א, עד סוף הסרט האחרון, עד שתכלה רגל מן השוק עבור הרב מבריסק, הוא גם מול מלון אדיסון היה 12 בלילה. דבר שני, יש רב סטרן שמועתי שאומר שביום טוב שני, מכיוון שהשטוחים לא הגיעו למלון אדיסון, כי לא גרו שם היהודים, והוא רמב"מיסט, הוא לא עשה מלאכה ביום טוב שני. ומי שמכיר את משפחת בריסק יודע שזה יכול להיות. אין לי סימוכין על זה. בוא נעבור את הדף, כל זה הקדמה. עכשיו אנחנו מגיעים לפואנטה של השיעור. הייתי אומר, זה מרכז השיעור. מי שלא יזכור שום דבר חוץ ממה שכתוב בראשית דף מספר 2, מבין את כל המחלוקת לגבי יום טוב שני, שליחים, שלוחים, שלא נדבר על תיירים. יש שליחים, כמוכם, יש שלוחים, שהם של איזה חסידות, חב"ד, ויש כמובן תיירים שלפעמים מוצאים את עצמם בחוץ לארץ ביום טוב. מי שזוכר את מה שאני הולך להגיד עכשיו, הוא מבין את כל המחלוקת מתחילתו ועד סופו, וכל השאר זה מלל. יעקב, על חשבונך ועל אחריותך אם אתה יוצא. מוכן? כל המחלוקת, האם צריכים לנהוג יום טוב שני בחוץ לארץ, זה מחלוק שהאם זה הולך על פי הראש או על פי הרגליים. אביר, מה זה על פי הראש? איפה אתה מרגיש את השייך? אני עוד מעט מתן, תפסיד בו מעטות, לברי לא מרגיש לו, אז אני אדבר על זה פעם. לברי הולך בעזרת השם למעלה, אבל הוא עלה ארצה, הרעיתים שלו בארץ, הספרים שלו בארץ, הוא שליח מטעם מדינת ישראל. מה איפה הראש שלו? בארץ, הוא יגור במנצ'סטר, הוא ייקח עיתון ליד, כמובן שלא יקנה עיתון, בעידן שבה אפשר לראות עיתונים חינם, דבר ראשון שהוא יבדוק זה מה קורה בארץ, האם יש ממשלה או שליברמן עדיין על הגדר, אחר כך הוא יבדוק מה קורה עם מנצ'סטר יונייטד. אני צודק? יפה. עכשיו, הראש של רב סילברמן בארץ, לכן הוא בן ארץ ישראל. אז הוא נמצא בחוץ לארץ, הוא בן ארץ ישראל, ובוא נראה מה הערכות שקשורות אליו ביום טוב שני, מה שבטוח הוא לא ימלא ביום טוב שני. לעומת זאת, אם הולכים על פי הרגליים, מה הכוונה שלי על פי הרגליים? איפה הרגליים של... ניקח את הדי. איפה הרגליים שלך יהיו בסוכות הקרוב?
ניו ג'רזי.
הנה, אנגלווד, אחד מהשם. אנגלווד, הנה את הרגליים שלך שם. נכון שהראש בישראל, השפה מישראל, אתה... אם אתם זוכרים את זה, כל המחלוקת סיכמתי לכם. עכשיו נסביר, אם זה על פי הראש, מה זה אומר? תסתכלו בצד ימין של הדף. כאשר בן אדם מגיע למקום שבה נוהגים אחרת ממנו, מה צריך לעשות? נגיד ש... ניקח איזה מישהו אחר.
אולי המקום שיצא
איתם? איתמר, בקריית ארבע, הרב ליאור מתיר ג'לטין, או שהוא נגד ג'לטין? ג'לטין לא קשר כמובן. הוא נגד, אתה בטוח? נדיר בארץ שיש רבנים נגד, בחוץ לארץ הפוך אבל, הוא נגד. טוב, עכשיו איתמר מגיע מקריית ארבע, הם לא לוקחים ג'לטין לא קשר. אוקיי? הוא מגיע למקום שבה יש סוכריות ומסטיק, וכידוע סוכריות ומסטיק הם לא דברים דלילים, הם דלילה עבה, כדי שזה יישאר אב, צריך ג'לטין. והם משתמשים בג'לטין לא קשר על פי שיטתו של הרב חיים מוזר גוז'ינסקי, על פי הרב צבי פסח פרנק ועוד הרבה פוסקים. מה הוא צריך לעשות? אומר הגמרא במסכת פסחים, מקום שנהגו לעשות מלאכה בהרבה פסחים עד חצות עושים, מקום שנהגו שלא לעשות אין עושים, ההולך ממקום שעושים למקום שאין עושים, או ממקום שאין עושים למקום שעושים, נותנים עליו חומרי המקום שיצא משם וחומרי המקום שהלך לשם, ועל ישנני האדם מפני המחלוקת. דהיינו, על פי הגמרא הזאת, מה צריך איתמר לעשות? תמיד במנהגים הולכים לחומרה. דבר שני, אל ישנה מפני המחלוקת. אם אתה במקום שנוהגים א', אתה נוהג ב', שזה לא יהיה בפרהסיה אלא בצנאה. עכשיו בוא ניקח דוגמה, אמרנו ג'לטין, ניקח דוגמה אחרת. מה? טוב, חלב ישראל, אני מאוד נזהר, מכיוון שכשראיתי באוסטרליה בפעם הראשונה, היה לי גילוי אליהו. עד שהגעתי לאוסטרליה, חשבתי שכל החבדניקים עשויים מאור אחד, והסתבר לי שלא. יש שם מצב. אני מתאר לכם את המצב. כמה זמן לוקח להגיע מכאן לאוסטרליה, נוארי? 22 שעות נסיעה. אוקיי? אתה עובר כמה וכמה אזורי זמן ועונות. אני עזבתי את ישראל בחורף, הגעתי לשם בקיץ, וכל זה ביום וחצי, ביום וחצי. כי הם כמובן כרגע עכשיו בשיא החורף. נכון? אוקיי, אז אני שם בפברואר, בארץ קר, שם חם. אומרים, ותן טל ומטר לברכה, זה יום כזה. אני בג'טלג עצום שבעצומים, ואני בדרך כלל לא בג'טלג. זו פעם הראשונה שנסעתי לאוסטרליה, ווואו, הייתי בג'טלג. ואני בקושי יכול לראות ולדבר, ואומרים לי, ערבית בתשע וחצי. זה מכה שלא כתובה בתורה. אבל הכללה שלא כתובה בפרשת בחוקותיי שעכשיו קראנו, היה מה שקרה אחרי ערבית. דפיקה על הבימה, היום יש יורצייט למשפחת לוח, you probably know the family, ואנחנו נלמד כמה משניות. רבותיי, אני חשבתי מפה אני לא יוצא חי. אני נרדם ולא יוכלו לסחוק אותי, זהו. אני לא בג'טלג, אני בג'טלג עצום, התפללתי ערבית, לא יודע, אני כבר אומר לכם שבערבית אמרתי ותן ברכה, כי ראיתי שכל כך חם והמזגן לא עבד, ופתאום תפס את עצמי, וואו, אתה בפברואר, תן תל ומתה לי ברכה, לפני סיום הברכה. ומלמדים משניות, אמרתי, וואו, כל כפרת האבונות שלי על המקום הזה. רבותיי, שלוש בנות עלו ולימדו משניות, כל אחד יותר למדנית מהשנייה. אני לא הבמנתי. פתאום הג'טלג הלך, אני בפליאה שואל, איפה הן לומדות? אני עובר לפה עם הבנות שלי. אמרו לי, לומדות בבית ספר של חבד. למדניות? חבד? בדרך כלל לא הולך ביחד. אני רוצה לבקר בבית ספר. אז אני הלכתי לבית ספר. אני ביקרתי בבית ספר, פגשתי את המנהל, שכחתי את שמו. Wow. Used to be the principal. Before the Six-Day War. Mr. Yek. אדם נהדר, קיצר. לא משנה, השיחה מאוד נחמדה, אבל חלב ישראל, אני באמת זוכר בזכותו. כאשר אומרים לי חלב ישראל זה חומרה, הוא תיקן אותי. כי אני שאלתי אותו, האם אתם מלמדים פה את ההלכה כפי שיטת חב"ד, או כפי שכתוב בשולחן ערוך. הוא אומר לו, אנחנו מלמדים שולחן ערוך, ואם יש מנהג אחר לחב"ד, אנחנו אומרים מנהג אחר לחב"ד, וכל אחד מנהג לפי מנהג אבותיו. יפה מאוד, אז עברתי על כמה דוגמאות. האם מלמדים שצריך לישון בסוכה? אתם יודעים, אצל חב"ד זה איסור דאורייתא. האם אתם מלמדים שכאשר יורד גשם זלעפות בסוכה צריך להגיד לשב בסוכה עם ברכה? עברתי על כל החומרות של החומרות כולות של חב"ד, הגענו לחלב ישראל. ותיקן אותי מיסטר ג'י, מיסטר ג'י אמר לי, יסלח לי כבוד הרב, חלב ישראל זה לא חומרה, זו הלכה. אמרתי, אתה צודק, רב מוישה פיינשטיין התיר, אבל איך אומרים? כאן חב"ד ניצחו, הם מצטטים משנה, גמרא, שולחן ערוך, והרב מוישה פיינשטיין התיר. אז, אני לא רוצה להשתמש בחלב ישראל, כי זה באמת הלכה. הדוגמה שהבאתי פה זה כחל. יודעים מה זה כחל? כחל. כחל. זה החלק של הפרה שממנה יוצא... יוצא מה?
חלב.
יפה. יפה. מוריי ורבותיי, האם אפשר לאכול ככה? מצד אחד יש פה חלב, בשר בחלב, מצד שני אפשר להוציא. מנהגים שונים, הגמרא אומרת מנהגים שונים, והרבן שלימד את הסיפור הזה בתחילת השנה, ואכן אתם יכולים לראות במסכת חולין שהיו מנהגים שונים. אמר תעביד האחי, אמר להם, מעט את רב יהודה, אנא ואחי. אני בא ממקום שרב יהודה הוא מר הדאטרה, ואוכלים את הכחל. אמרו לי, ולטלך נותנים עליו חומי המקום שיצא משם, וחומי המקום שהלך לשם, אמר לי, חוץ לחתום החלטינו. כלומר, יש לך מנהג פרטי, לא לאכול ככה, לא כן לאכול ככה, אתה מגיע למקום חדש, שהמנהג הוא שונה, צריך תמיד ללכת לחומרה, אבל, כלל מספר שתיים הוא, אל תשנה מפני המחלוקת. לחזור ביום טוב שני, אם זה הולך על פי הראש, ואתה בן ארץ ישראל, אתה ציוני דתי בריבוע, ואתה מגיע למקום שנוהגים בו יום טוב שני, אז על פי הגמרא הזאת, אתה לא חייב ביום טוב שני, אבל אל תשנה מפני המחלוקת, אומר מה? שבציפו ברבים בפרסיה אל תראה שאתה לא נוהג יום טוב שני. דהיינו, אם כולם רב גבריאל חס וחלום שלום דורשים חליפה ועליבה ושחפות בימים טובים, ורב גבריאל הגיע למסקנה שזה הולך על פי הראש ולא הרגליים והוא לא נוהג יום טוב שני, היחיד שידע מזה זה ארבע קירות ביתו. שהוא יוצא מהבית הוא כמו גדול, ילבש חליפה ועניבה, הוא לא ייכנס לרכב, הוא לא יעשה שום דבר שיראה שהוא משנה, כי אסור לשנות מפני המחלוקת. עד כאן הדעה הראשונה. מי שפוסק כך, אתם כבר יכולים לראות בדף מספר 3, זה השולחן ערוך. בני ארץ ישראל שבאו לחוץ על הארץ אסורים לעשות מלאכה ביום טוב שני ביישוב, דהיינו בפרסיה, אבל בצנעה לא יודע, דהיינו זה הולך על פי הראש. לכן לפי הדעה הזאת, שזה דעת השולחן ערוך, אני רוצה לזלזל, מי שהולך לשליחות ודעתו לחזור ארצה, ותכף נגיע מה ההגדרה, אבל הוא בהגדרה של בן ארץ ישראל ודעתו לחזור, הוא לא חייב ביום טוב שני. איך הוא צריך להתנהג בפרסיה בפומבי? כאילו זה יום טוב. ארבע קירות ביתו, עוד נגיע. עד כאן דעת הדעה הראשונה, זה הולך על פי הראש. עכשיו בואו נעבור לדעה מספר 2, שזה הולך לפי הרגליים. ציטטנו לפני כן את הרב יעקב עמדין בזכות נתנאל שידע את שמו. הרב יעקב עמדין היה אבא, שמו?
מה?
אבא של הרב יעקב עמדין. הרב צבי עמדין, אוקיי, לא קראו לו הרב צבי עמדין, קראו לו הרב צבי אשכנזי. יודעים למה? בפעם הראשונה שעבדכם הנאמן התפלל מנחה בערבית בקהילה ספרדית בארץ, אז שמעתי את הביטוי הבא, שאף פעם לא ידעתי מהו, וזה, אנחנו נוהגים א' ב' ג' ד', ואחינו בני אשכנז הבוזבוסים נוהגים א' וג' כי אין להם כוח. זה היה בנושא מתי מתחילים סליחות. אז אני ילד סקרן, שאלתי מה זה בוזבוס. ביום אחרי זה, הגבאי כבר אמר, בינין אחינו אשכנזים כמו הבוזבוס הזה, וכך היה. הרב צבי אשכנזי התמזל מזלו והוא היה רב בקהילה ספרדית באמסטרדם, אז קראו לו אז בוזבוז. הרב צבי אשכנזי זה רב שלנו, אבל הוא אשכנזי שבקהילה ספרדית, איך אומרים, זה לא דבר שצריך להתגאות בו. אז החכם צבי חולק כל מה שאמרתי עד עכשיו, ואם אתם תקראו את התשובה שלו הוא אומר את המשפט הבא: כיוון שהמקום גורם. מה הכוונה? לפי איפה שאתה נמצא. כלומר, זה לא תלוי במנהג פרטי. אתה לא נוהג יום טוב שני בחוץ לארץ כי זה המנהג שלך. אתה בחוץ לארץ. לכן, הרגליים בחוץ לארץ, אתה נוהג יום טוב שני. ולכן, תחילת תשובתו, בני חול העולים לארץ ישראל דרך העל, איך להתנהג בשושה רגלים, פוסק החכם צבי, יום אחד. למה? כיוון שהמקום גורם. תהיינו, זה לא הולך לפי הראש. אני משלם מס הכנסה בארץ ישראל, אני משלם ביטוח לאומי בארץ ישראל, אני עומד לחזור לארץ אחרי יום טוב, הכל בסדר. אתה בא עכשיו בחוץ לארץ? יומיים. אתה בארץ? יום אחד. תפתחו סוגריים. התשובה הזאת מדברת על מצב הפוך משלכם, דהיינו מי שמגיע מחול לארץ לביקור. אבל פשוט תפכו את המטבע, זה אותו דבר, אם הולכים מארץ ישראל לחוץ לארץ. זאת אומרת, חכם צבי, וזה מה שכולם אומרים, מי שנוהג יום טוב שני בחוץ לארץ והוא מישראל, כיוון שהמקום גורם. האם יש לנו איזשהו תקדים לדבר הזה? תקדים, precedent. שלא משנה מאיפה אתה מגיע, איפה הראש שלך, הרגליים שם, אתה נוהג כמו שהמקום.
מגילה.
מגילה. אביב, תסביר. אתה אומר אביב, מגילה, אתה נמצא בתוו באדר, אחרי שקיימת בי"ד באדר בתל אביב את פורים, וקמת בתוו באדר בעלות השחר בירושלים, לא משנה שהספרים שלך במרכז שפירה. אתה משלם ארנונה במרכז שפירה, או שאתה לא משלם ארנונה במרכז שפירה, ואתה צריך לשלם. הבית שלך במרכז שפירה, מרכז החיים שלך במרכז שפירה, הרגליים שלך נמצאים בירושלים בתד וב אדר, אתה נוהג את כל דיני פורים. ככה אומר החכם צבי לגבי זה. תכף נסביר למה. מי מסכים איתו? הרב חיים אשכנזי. מי מסכים איתו? אמרתי היום שבח אחד לחבד, שבח מספר שתיים. מוכנים? שולחן ארוך הרב, מה שמו בישראל? דאלתר רבה. הרב שניר זלמן מלאדי. הרב שניר זלמן מלאדי כתב שולחן ארוך. יפה. הוא כתב שולחן ארוך החסידי. ורב קסוביץ', הוא רצה להכניס שם את הלכות, את ההלכות על פי דעת החסידים. וכמובן פה ושם הוא מטפטף לנו קצת קבלה וקצת מעולם החסידות. והנה דוגמה אחת, שולחן ערוך הרב, סימן א' סעיף ח', וזמן כניסת שבת יום טוב, שהוא גם כן בכל מדינה ומדינה לפי זמן הימים והלילות שלה. כלומר, מתי נכנס שבת יוצא שבת, כשאתה בא מארץ ישראל ואתה נמצא בניו יורק, אף אחד לא יגיד טוב 12 בצהריים, בישראל 7 בערב, אני צריך להדליק נרות שבת. למה? כי אני מהארץ, אז בארץ יש 7 בערב. אף אחד לא יגיד את זה. עד כאן בסדר. ועכשיו החידוש. וקדושת שבת ביום טוב הוא למעלה מגדר המקום והזמן. רק שמאיר למטה לכל מקום ומקום בזמנו הראוי לו. אומר הרב שניר זלמן מלאדי בצורה חסידית, הקדוש ברוך הוא שולח יריות של קדושה. יורה ברובה שלו יריות של קדושה לכל מקום לפי הזמן הראוי לו. וזהו גם כן הטעם ששורה קדושה עליונה בחוץ לארץ ביום טוב שני של גלויות. ולכן גם בני ארץ ישראל הבאים לחוץ לארץ חייבים בקדושת היום, אף שדעתם לחזור, כמו שנתבאר בהלכות יום טוב. אז אומר הרב שניר זלמן מלאדי, נקרא לו מספר אחד בתחילת ספרו, הקדוש ברוך הוא יורה קדושה לכל מיני מקומות. אז הוא ירה בחוץ לארץ יומיים, הוא ירה לישראל יום אחד. לכן לא משנה לי מאיפה הגעת, לאן אתה הולך. אם אתה נמצא במקום שחטפת לא כדור אחד, אלא שתי כדורים, אחד ליום טוב ראשון, אחד ליום טוב שני, היום קדוש. היום קדוש! ולכן אתה חייב ביום טוב שני גם בחוץ לארץ. רוצים לדעת לאן הדברים מגיעים? יש סיפור מפורסם על הרב סולובייצ'יק, תכף נגיע לדעתו, שבא אמר לו בן אדם, שהוא הולך מחוץ לארץ לארץ לפסח, האם הוא חייב לנהוג יום טוב שני? תכף נראה שהרב סולובייצ'יק אמר לו לא, והוא אמר לו את המשפט הבא. קראו לו הרב אלברט, זכרונו לברכה כבר. יש תמונה שבה רואים אותו שואל את הרב סולובייצ'יק שאלה. הסתבר שזו השאלה שהוא שאל אותו, והרב סולובייצ'יק, זה היה באיזה דינר, היה קשה לשמוע, אמר לו, אלברט, you can't take קדושה and put it into your suitcase with you. דהיינו, אתה לא יכול לקחת את קדושת יום טוב שני מחוץ לארץ, לשים במזוודה ולהוציא אותו ביום טוב שני. הקדוש ברוך הוא נתן קדושת היום לארץ ישראל ליום אחד, ולחוץ לארץ ליומיים. למה? לא יודע, אבל ככה זה. לכן, גם החכם צבי אומר לפי הרגליים, וגם השולחן ערוך הרב אומר לפי הרגליים, כי אתה נמצא במקום שהוא קדוש.
זה יוצא גם לכולם.
יפה.
כי זה שבא מחול לפה, אז לפה
יפה. ועכשיו הפסקת פרסומות הכי חשובה, בעניין הזה של יום טוב שני, לא משנה מה תחליטו, אין מצב שאתם יוצאים ידי חובה כשיטות. אם תפסקו שזה הולך לפי הרגליים ואתם חייבים ביום טוב שני, כבר העיר ידידנו יעקב, אולי אתה מבטל מצוות השש של תפילין. ואולי אתה אומר ברכות לבטלה. ואם אתה פוסק לפי הראש ואתה נוהג רק יום טוב אחד, יכול להיות שאתה מבטל הרבה מצוות עשה. בוא ניקח את ליל הסדר. אתה מבטל את מצוות מצת, מצוות מרור, מצוות קידוש, מצוות הלל, והרשימה עוד ארוכה. בעניין הזה אי אפשר לנצח. זה לא יוצא עם ידי חובת כל השיטות. אין. מה שתחליט, תפסיד. אז כאן הם משהו מעניין. אמר השולחן ערוך הרב כמו שנתפאר בהלכות יום טוב. אז אם כתוב בשולחן ערוך הרב כמו שנתפאר בהלכות יום טוב, הווייז אומר לי ללכת לאן? ללכות יום טוב. הלכתי ללכות יום טוב, ולמה שמתי את זה בצד ימין של הדף? כי הרב שניר זלמן מלאדי חולק על עצמו. מה הוא אומר בהלכות יום טוב? בדיוק כמו השולחן ערוך הרגיל. הוא אומר שאם יצאת מהארץ לחוץ לארץ או ההפך, זה כמו חומרי המקום שיצא משם, נכנס לשם, מנהג פרטי, אתה נוהג כמו המקום שיצאת משם, רק פרהסי, הסינה וכו' וכו'. אז יש את הרב שניר זלמן מלאדי מספר 1 ומספר 2. על כן, אם תראו חסידי חב"ד, תראו את שני הדברים. אנשים שנוהגים בחוץ לארץ יומיים שלמים, או בארץ נוהגים יומיים שלמים, אתה אומר, איך יכול להיות? התשובה היא ככה. האם אתה הולך על פי מה שהוא כתב בהלכות יום טוב? או על פי מה שהוא כתב בהקדמה שלו? אם זה לפי ההקדמה, זה כמו החכם צבי, לפי הרגליים. אם זה בהלכות יום טוב, זה כמו השולחן ערוך לפי הראש. מעניין? אבל רק שתדעו. המנחת אלעזר. אני לא ידעתי מי זה המנחת אלעזר. אני הכרתי את המנחת לוזר. מי זה המנחת אלעזר? הרבי ממונקאץ', עודד, כל הכבוד. הרב? יפה. הרב, הרבי ממונקאץ', זכותו יגן עלינו, הוא שנא את הציונים, הוא שנא את כל מי שלא חשב כמוהו, אבל אני מאוד מכבד אותו. אתם יודעים למה? לא בגלל הפסיקה שלו ביום טוב שני. יש וידאו ביוטיוב. אפשר לראות את המנחת אלעזר מדבר! ב-1935 נראה לי, או 33, הגיע איזשהו חברת חדשות למונקאץ' לצלם. וצילמו, באותו יום, במקרה, הרבי ממונקאץ' חיתן בת. אז צילמו את הבית ספר הציוני, איפה שרוקדים הורה, ואומרים את התקווה, כמובן התקווה בגרסתו הקודמת, לא הגרסה שיש לנו היום, וצילמו גם הרבי ממונקאץ' מגיע לחתונה, ואז פיקשו ממנו לדבר, ואמרו לו, זה בשביל היהודים באמריקה. מה אתם הייתם אומרים ב-1933 במונקאץ'? אם זה היה אני, אז זה מה שאני הייתי אומר. My tire breeder in America, אחיי הנכבדים מאמריקה, אתם יודעים שאנחנו עניים פה בפולין, כמעט אין לנו כסף, נא לשלוח לנו תרומות, אנחנו זקוקים לתרומתכם, וכמובן אני הרבי מברך אתכם, שיהיה לכם חיים ארוכים, חיים של שלום, חיים של יראת שמיים ויראת חטא, כל טוב. מה הרבי ממבורקן שמר? תבדקו את זה בהפסקה, ובגלל זה אני מכבד אותו. הוא התחיל לצעוק! הוא התחיל להגיד, תשמרו שבת! לא מסכים שאתם הולכים לבית הכנסת בשבת בבוקר ואחרי זה עובדים. צריך לשמור את כל השבת. לכן אני מאוד מכבד אותו. כי הוא לא פחד להגיד את דעתו. אבל אגב, הוא היה נגד כולם. הוא היה נגד אגודת ישראל, היה נגד הציונים. הוא אמר, ראשי תיבות המלאק זה, אני מנסה לזכור, המלאק, האלוהים אחר.
הוא היה
קנאי אדיר. עכשיו, נשים את הקנאות בצד, זה מה שהוא אומר על יום טוב שני. תשובה מרתקת. הוא אומר כך, ואני אסכם את דעתו. הוא אומר מה שיעקב אמר לפני כן, אבל בלשונו הוא. הוא אומר, לגבי מלאכה, כבר נפסק במסכת פסחים, שאתה תמיד הולך לחומרה. אז אם מסביבך בחוץ לארץ אין מלאכה ביום טוב שני, גם אתה לא עושה מלאכה, אז לגבי מלאכה הבנתי. ואז הוא אומר, באמצע התשובה, אבל לא נתבאר לגבי תפילה ותפילין, איך יעשה? האם זה בכלל חומרה או כולה? יעקב, כיוונת לדעתו של הרבי ממונקאץ', הלוואי והיית יודע יידיש שיכולת לדבר איתו בלימוד. מה לעשות, אתה ספרדי והוא לא? אולי לדינו? הוא לא מבין לדינו, אתה לא מבין יידיש. אבל בוא תשמע מה הוא אמר. אם יתפלל של חול, אם יתפלל של חול, נגיד ביום טוב שני הוא מתפלל את התפילה של חול המועד, הרי הוא כמבזה את היום טוב. כולם אומרים, תפילת יום טוב, הוא מתפלל של חול. ואם יתפלל של יום טוב, הרי הוא כברכה לבטלה. וגם עניין תפילין, אם לא יניח, הווי כולה כאין קרקפת דלום מלאך תפילין. ואם יניח, הווי גם כן כולה דמבזה את היום טוב. כלומר, בענייני מצוות עשה, איך שלא תסתכל, אתה מפסיד. על כן הוא אומר, אין לנו מקור בשס למצוות עשה. יש לנו רק מקור לגבי המלאכות. כלומר, זה הבנתי. אז מה נעשה? הוא אומר, יש לנו רק תקדים אחד בשס, והוא, מה שאמר אביו, פורים. בפורים על פי מה הולכים? על פי הרגליים. לכן הוא אומר, כך צריך לעשות לגבי יום טוב שני, ואני מצטט מדבריו, כיוון שהוא במקומו בכל היום ההוא, מחויב לנהוג כמותן בכל דבר, בין לכולה ובין לחומרה, ונמסד בזמנים מחולקים בבני אדם, לכי חיוב מקומות מושבותיהם, אז דינן רק לפי המקום באשר הוא שם באותו יום, בכל הלכותיו ופרטיו. לכן אומר הרבי ממונקאץ', אין לנו תקדים בשס לנושא של מצוות עשה, התקדים היחיד הוא פורים, זה גזירה דרבנן, גם פורים הוא מצווה מדרבנן, על כן נלך לפי פורים, דהיינו לפי מה, הראש או הרגליים. רגליים.
גם בצינה
עזוב צינה פרסיה, אתה חייב ביום טוב שני לגמרי. סדר שני, יום טוב שני, קידוש, הכל מכל כל.
אתה רואה משהו שומד,
לבסירותה, אם זה הולך לפי הרגליים, לא אכפת לי אם אתה בשליחות או אתה תייר ליומיים, לפי הרגליים. אתה במקרה נמצא בשבועות הקרוב באורוגוואי, יומיים. עזוב שליח, אתה שם לביקור שבועיים. אבל אם זה הולך לפי הראש, אז השאלה שלך היא מאוד חשובה. מי נקרא בן ארץ ישראל ומי לא? אבל אם זה לפי הרגליים, החכם צבי, הרב שניר זמל מילדי, והמנחת לוזר, לא משנה לי מאיפה הגעת, לאן אתה הולך ומי אתה עתיד לתת דין וחשבון. אתה כרגע נמצא בחוץ לארץ יומיים, אתה כרגע נמצא בארץ יום אחד. המנחת לוזר, אוי רב, אתה אשכנזי? אתה אשכנזי? אוקיי, לכל הספרדים בחדר אני מצטער, אמרתי עכשיו משהו בסינית, אני מאוד מבקש את סליחתכם. לכל האשכנזים בחדר, כולל גבריאל, תתבייש. אתה חושב שהמנחת אלעזר, קרא לספר שלו מנחת אלעזר, הוא דיבר כמו גליציאן. גליציאן, במקום להגיד ברוך, הוא אומר, בוריך. כן? ויהי בימי אחשוורוש,
היא אחשוורוש.
היא אחשוורוש, היא נפק לבא.
יורד, זה גם מציאה. אוקיי? אני גדלתי עם אנשים שעוד אמרו לי שמשה רבינו דיבר עם הקדוש ברוך הוא ביידיש. הבעיה שלי, אתם צוחקים, אני האמנתי. לכן אני חושב שעדיין באיזשהו מקום הוא דיבר איתו ביידיש. עמיחת הדר, שני זלמן מלאדי והחכם צבי, כולם אמרו, לא אכפת לי מי אתה, מה אתה, הרגליים בחול, אתה נוהג יום טוב שני. אבל יש אסכולה שלמה של אנשים שאומרים לו, אם אתה בן ארץ ישראל, אתה נוהג כמו ארץ ישראל, חוץ מפרסיה, לגבי צינה עוד נגיד. אז האם זה לפי הראש או לפי הרגליים? אז כמובן, שאלות.
אני אומר, אם אני עושה את הראש, אז נגיד ביום טוב שני של שבועות נגיד. אז אני צריך להליח אותי, נגיד אם צריך להגיד לחלון, אז צריך להגיד לחלון.
אז שואל ידידי וחברי אביב, אז עכשיו אני הולך לפי הראש. למה הוא הולך לפי הראש? כי הוא הופך את הדף, הוא אומר, בוא נראה, כתוב פה בצד ימין שולחן ערוך. בדרך כלל פוסקים כמו השולחן ערוך, נכון?
כן.
אוקיי. שולחן ערוך אומר בני ארץ ישראל שבאו לחוץ על הארץ, אסורים לעשות מנחה ביום טוב שני, בא יישוב, משנה ברורה, יישוב של ישראל דווקא וכו'. אפילו דעתו לחזור. כל זמן שלא יהיה ליישוב פנן דעתו לחזור מותר, לפי שעדיין לא הוא כבר להיות כמותן. אבל אם הגיעו ליישוב ואין נתו לחזור נעשה כמותן, אז בעצם אומר השולחן ערוך, אני פוסק לפי הראש, דהיינו, אני בן ארץ ישראל, תכף נגיע מי זה בן ארץ ישראל ומי לא, אבל אומר השולחן ערוך, זה הולך לפי הראש, אז אני משלם מס הכנסה בישראל, אני שליח מארץ ישראל, לא משנה מה, אסור לי לעשות מלאכה בפרהסיה, אבל בצנעה עוד נגיע. השואל אביב, לפי זה, תספר לי מה עושים. אז לפני שנגיע לשאלה שלך, רק נראה את הצד השני. מי פוסק את זה לפי הרגליים? ראינו את החכם צבי, את הרב שניר זלמן מלאדי, ואת המנחת אלעזר. עכשיו, הרב סולובייצ'יק, כשהייתי חושב כבריסקר היה מחמיר לשני השיטות, יש לו והיה לו מסורת שהחכם צבי צודק. איך שהובהר לי הנושא, ואני אגיד את זה בדיוק כפי ששמעתי את זה מתלמידיו, ששאלו אותו את השאלה הזאת שהתחילו לבקר בישראל, שהם תבינו, אנשים לא ביקרו בישראל כמו היום לאיזה יום טוב וחזרו, כן, לבקר בישראל בשנות ה-50-60, זה אומר, לבית את הלונייה, זה חתיכת דרך, גיצר, הרב סולובייצ'יק ביקר בישראל פעם אחת, ב-1935, כי הוא היה מועמד להיות רבה של תל אביב. בהתמודדות הזאת הוא הפסיד. מי עוד הפסיד איתו? הרב עמיאל ניצח. מי הפסיד? היו שלושה מועמדים. הרב סולובייצ'יק, הרב הרצוג. אז הרב הרצוג, איך אומרים, הפסיד את הקרב, אבל ניצח במלחמה, נהיה הרב הראשי. הרב עמיאל, הרבה של תל אביב. אגב, אנחנו לא נקראים על שמו, אלא אם כן זה טוב להתרמת כספים, ופתאום כן. והרב סולובייצ'יק. עכשיו. הרב סולובייצ'יק הגיע, הרב צבא היה פה בשבוע. הוא שאל את אבא שלו, הרב מוישה סולובייצ'יק, מה לעשות? האם זה לפי הראש או לפי הרגליים? כך הוא אמר לו. מצוטט מספר שכתב הרב הרשל צבי שכטר, נפש הרב. בשנת תר"צ צדיק נסע רבינו לארץ ישראל בתור מועמד לרבנות העיר תל אביב. וכשנסע רבינו אז בימי הספירה לארץ ישראל, הורה לו אביו הגרם, לנהוג כדעת הגרח זל, מי זה הגרח? הגאון רב חיים מבריסקר, חידושי רב חיים על הרמב״ם, שאפילו בני חול המבקרים בארץ ודעתם לחזור לאחר יום טוב, שאין להם לנהוג ביום טוב שני של גלויות מעיקר הדין. איך שנאמר לי, מה אמר רב חיים? רב חיים אמר כך, שהרב סולובייצ'יק שאל אותו, מה לעשות? אמר לו אביו, הוא אמר לתלמידיו, איך אוף גהרט פעם טאטה או נומן פעם ציידה? תרגם. סתם, אני אלך עכשיו להתרגם. וכך אשכנזי שהתבייש. נו, מתן, תרגם. איך אוף גהרט פעם טאטה שמעתי מאבא, הוא נומן פעם ציידה שאמר בשם הסבא רב חיים, תחוכם צבי עזריק, החכם צבי צודק. החכם צבי צודק. מעיקר הדין, החכם צבי צודק. ולכן תיירים שמגיעים מחוץ לארץ לארץ נוהגים יום אחד. תיירים שמגיעים מהארץ לחוץ לארץ נוהגים יומיים. אחד מבוגרי הישיבה, ספר אחר של הרב שכטר, שהיה מאוד מקורב לרבינו זה, היה רגיל בכל שנה למצוא לארץ על הכמה מהימים טובים, ושאל כמה פעמים מעט רבינו אודות יום טוב שני של גלויות, ובכל פעם היה משיבו שיש לו להתפלל תפילת חול ביום טוב שני, ולהניח תפילין בברכה, אך שלא לעשות שום מלאכה. אמר לו הרב סולובייצ'יק, אתה נוהג כמו בני ארץ ישראל, חוץ מדבר אחד, אתה רוצה להחמיר, אל תעשה מלאכה, אבל אתה כמו בני ארץ ישראל אם אתה נמצא בארץ. אוקיי? אם תרצה לראות, הרב שמואל סלן כנראה פסק כך, כנראה הרב קוק פסק כך, וככה הבין הרב יעקב עמדין את דעת אביו, מחמת המקום באה חומרה ממילא וחלה על כל הבאים לשם. תהיינו לפי הרגליים. אבל, איך אומרים, גם הרב סולובייצ'יק אמר, אל תעשה מלאכה, למה? כי אי אפשר להתעלם מכך שהשולחן ערוך הוא השולחן ערוך, והוא פסק אחרת. לכן שואל אביו, טוב, אז אני אהיה באנגלווד, ויגיע יום טוב שני, אני לפי הראש, אין בעיה. מה אני אמור לעשות? אז הנה המשנה ברורה לוקח את אביו ביד, אני מאוד אוהב שהמשנה ברורה לוקח אותך ביד, ומעביר אותך מדי פעם לפעם את כל הדברים. ומטעם זה, צריכים הם להתפלל תפילת י"ח בלחש ביום טוב שני. אז מה יעשה אביו? הוא ילבש חליפה ועניבה, יגיע לבית הכנסת ביום טוב שני, החזן יגיד, ברוך אתה השם גאל ישראל. כולם התפללו תפילת שבע ברכות, תהיינו, אתה בחרתנו מכל העמים וכו'. מה אתה תתפלל? 18, תהיינו 19 ברכות. זה אחת הבדיחות ביהדות. 18 זה 19. זה עד היום, קוראים את זה 18. אני אוהב לקרוא את זה מתפילת העמידה, כי זה אף פעם לא 18. אגב, זה ממש אף פעם לא 18. כן, ביום טוב ובשבתות זה 7, בראש השנה במוסף זה 9, ביום רגיל זה 19. אף פעם לא הבנתי, אבל זה נתפס. זה נתפס. קידוש הרבה נקרא קידוש הרבה, למה?
כי זה קטן.
ביום המיוחס, לפני שבועות נקרא יום המיוחס, למה? כי לא קורה בו שום דבר. נכון? ראש חודש יום לפני, שלושת ימי הגבלה אחרי, ב' בסיוון לא קרה כלום, יום המיוחס, זה בדיחות של היהדות, 18 שווה, 19 וכו'. ב', וכן להניח תפילין בצינה, לפני שתלך לבית הכנסת, תניח תפילין, תגיד מה? שתמלות על ידיך ויוצבות בין עיניך, תן נשיקה. כיוון שדעתו לחזור, נותנים עליו כמו ים מקום שיצאו משם. אבל צריכים לבוש מלבושי יום טוב, שהוא דבר של פרסיה. עכשיו, הנה מגיע היבץ. ידידנו היבץ, הבן של רב יעקב עמדין, חלק על אביו, ופסק כמו השולחן ערוך. זה הולך בפי הראש. והמנחת אלעזר רומז לדעה הזאת, למרות שהוא פוסק נגד. אבל אביו אומר לי, שנייה. עד כאן הבנתי, אבל יש לי עוד 10 שאלות. מה קורה ביום טוב שני אם מזמינים אותי, אביו, ואשתי עדי, יחד עם שני ילדיי, לסדר שני של גלויות? ליל סדר שני, אני לא נוהג יום טוב, מה אני אמור לעשות? אז זה פרהסיה, אסור לי לסרב, אז מה אני עושה בסעודה? אז בוא נראה, בוא נחשוב ביחד. הוא יכול לקדש?
לא.
תגידו, אנחנו רוצים לכבד את השליח מהארץ לקדש, כי הוא השליח מהארץ. אבי וגירל על הארץ, היא תמיד בעל הבית מקדש.
אלא הוא יכול לקדש?
לא. ושחוץ מזה, אני...
אבל אם הייתי לפני חלק טוב
הבית, לא, יש לך בעיה. אז תחשוב קדימה. עכשיו, אוקיי, הגענו, קידוש. יש בעיה לשמוע קידוש? אין בעיה לשמוע קידוש. יש לך בעיה לשתות, מה?
לשתות.
נביא לך מצב. השנה מתי יצא פסח? יום שישי בערב ובחוץ לארץ? גם במוצאי שבת. אם זה יצא במוצאי שבת, מה אמרו בקידוש? יק נהז. יין, קידוש, נר, הבדלה, זמן. עכשיו, אם אני בשבת בבוקר או יום טוב בבוקר עומד בורי פרי הגפן, ואומר ושמרו לפני כן, או אלה מועדי השם, מה אכפת לי? אמרתי בורי פרי הגפן, אני יכול לשתות. גם אתה יכול, עכשיו אתה יכול לעשות את זה. אין שום בעיה. אבל אם היום, עכשיו, אתה לוקח קוקש ליד, ואומר, בורי פרי הגפן אשר בחרתנו מכולם ורובם כל לשון, ברוך אתה השם מקדש ישראל והזמנים, ואז אתה שותה, אתה יהודי חוטא מחטיא, צריך לשים אותך בכלא. למה? יש הפסק בין הבורא פרי הגפן לשתייה. עכשיו, אין הפסק אם גזרו חכמים לעשות את זה. אבל אם לא גזרו חכמים, כי אתה הולך לפי הראש, יש לך הפסק. אז מה יעשה אביו? הוא יקשיב לקידוש, יגיד אמן אמן, אבל לפני כן הוא ייקח את המשפחה בצד ויגיד להם, או באמהרית או בעברית שלא יבינו, אחרי הקידוש שבא לבית היפה, שברך הבא מכל העם, ותגיד אמן, ככה בשקט בשקט תגיד, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, ותשתו. אפשר להסב? למה לא? אני עכשיו אסב, הכל בסדר. אני מסב, אין שום בעיה. אחרי זה אוכלים כרפס, יש בעיה לאכול כרפס? בורא פרי האדמה שותה, הכל בסדר. אפשר להגיד מה נשתנה? אפשר. עבדים היינו, הכל בסדר. הברכה האחרונה של מגיד, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר גאלנו וגאל את אבותינו ממצרים, והגיענו ללילה הזה לאכול בו מצה מרוב, מותר לך להגיד? אמרת לא? אז מה תעשה? אל תגיד, תגיד אמן. ואז אומרים בורא פרי הגפן, אתה אומר בורא פרי הגפן עוד פעם ושותה. עכשיו הגעת לבעיה מספר 2. אמרת כבר בורא פרי הגפן בתחילת הסעודה. אתה יצאת מהבית? לא. מי אמר שצריך לברך שוב? הנה, אני כוס מים הזה אמרתי שהכל בתחילת השיעור. עכשיו עבר שעה או לא יודע מה. אני לא מברך שוב. לא הסחתי דעתי. אז אתה תקשיב לבורא פרי הגפן, תגיד אמן ותשתה, אין שום בעיה, כי אתה לא חייב בי ברכה. אפשר. אבל אולי זה ברכה שאינה צריכה אם אתה מוסר ברכה האחרונה, כי אתה יודע שאתה צריך לשתות לפני כן. אחרי זה כולם קמים לנתינת ידיים השני ואומרים ברכה. מותר לך לטול ידיים? ודאי, אתה יכול לאכול מצה כל שבעה. המוציא לחם! היום אנחנו מדברים ביום טוב שני. עדיין בתוך פסח שהם מברכים. המוציא לחם מן הארץ, אין שום בעיה שידידינו אביו יאכל. מה עושים בליל הסדר? מוסיפים איזה ברכה, נכון? על אכילת מצה. אולי זה הפסק? אולי לא. אולי זה לא הפסק יותר מדי גדול, כי זה תוך שלום עליך רבי ומורי? לא יודע. אוקיי, אוכלים מרור, אין בעיה, תאכל מרור. אוכלים כורך, תאכל כורך. אשכנזים אוכלים ביצה עם קצת מי מלח, תאכל. מברכים בקת המזון, אפשר לברך בקת המזון. מכבדים אותך בלעשות זימון, תברך פורי פורי הגפן אחרי זה. אחרי זה אומרים הלל! מותר לך להגיד את הברכה האחרונה על הלל? בליל הסדר לא מברכים את הברכה הראשונה, רק את הברכה האחרונה. ברוך אתה השם, מלך מהולל בתשפחות. לא? אז תהיה בשקט. אתם רואים איך אני מסבך אותו? שמתם לב? שמתם לב שזה מה שיקרה כל פעם אם אתם לא תחגגו יום טוב שני? על כן, יש את הספר הזה. יום טוב שני כהלכתו. הספר הזה, שנכתב על ידי אדם בשם הרב יחמיאל דוד פריד, הוא כדי לעסוק באנשים כמו אביו שהולכים לפי הראש. ויש לו פה הרבה מאוד פרקים לגבי כל הנושאים האלו. אז אם אתה הולך לפי הראש, תקנה את הספר הזה, ובהצלחה. אבל אם הולכים לפי החכם צבי, צריך ספר כזה? צריך רק דבר אחד. צריך פלאפון עם מיקום. יש לי פלאפון עם מיקום, אני מוציא את הפלאפון, בוא נראה איפה אני נמצא. אומר לי הפלאפון שלי, אני נמצא באל חדר. אוקיי, אל חדר. באל חדר זה ארץ ישראל או חוץ לארץ? ארץ ישראל, אני נוהג, יום טוב אחד. לא צריך את הספר הזה. אם אני בחוץ לארץ, כתוב פה למעלה, מנצ'סטר, אנגלווד, אורגוואי, טיחואנה, שני ימים טובים, לא צריך את הספר הזה. ספר הזה יפה, מעניין, לא צריך. אגב אורך, אני כתבתי למחבר הספר הזה, למה לא שמת בפנים משהו מהחכם צבי, מהמלכת אלעזר, הרי הם גם דעות. לא קיבלתי שום תשובה, מה לעשות? אלו שני הדעות. הכל מובן? ראש לעומת רגליים. אם זה לפי הרגליים, זה פשוט מאוד. אם זה לפי הראש, אתם נכנסים לתסבוכות ותסבוכות, לכן צריך ספר כזה להסביר לכם מה אתם עושים ואיך מתנהגים, כי יש לכם בעיה. והבעיות, דרך אגב, יתגברו ככל שאתם בשליחות יותר זמן. ואני אסביר למה כוונתי. אם אתם נוהגים יום טוב אחד, ואתם גם שליחים מישראל, אז מה שקורה הוא שאתם בוודאי יודעים עברית יותר טוב מאנשי המקום. אם אתם יודעים עברית יותר טוב מאנשי המקום, סביר להניח את כמרגו שאתה יכול לעלות ולהיות חזן. מה יקרה ביום טוב שני, כאשר אתה מגיע לבית הכנסת, כן, פרסיה, עם החליפה והעניבה, אתה רושם את זה? תרשום, תרשום. חליפה והעניבה. נזכיר לך את 10 פעמים, עד סוף השיעור. ורב כמרגו, רב כמרגו, עכשיו הכל בסדר, מגיע עם החליפה והעניבה, לא נוהג יום טוב שני. מגיע לבית הכנסת, משתלב כמו כולם. אף אחד לא יודע. אומר לו הגבאי, תעלה שחרית. וואפס! מה הבעיה? אתה חייב להתפלל שחרית. מותר לך להגיד נשמת כל חי? שזה סוף שחרית של ימים טובים? ואם הוא יגיד לו, לא, אני בן ארץ ישראל, מה עשית? עברת להלכה, אבל תשנה מפני. והתפוחת ממשיך והולך, ממשיך והולך. רבותיי, נגיע עכשיו לסוכות. שמיני עצרת, שהוא שמיני עצרת בשמחת תורה בארץ, בחוץ לארץ, יש חג שלא קיים בישראל, זה נקרא שמיני עצרת. שמיני עצרת בחוץ לארץ, זה ספק סוכות, ספק שמיני עצרת. אז בקידוש אומרים שמיני עצרת, בתפילה אומרים שמיני עצרת, אבל אוכלים בסוכה בלי ברכה. כך נפסק במסכת סוכה דף מ"ז. אגב, יש חילוקי מנהגים על זה, זה שיעור שלם, הרב בוא, אתה יכול להעביר שיעור שלם, על 10 וריאציות של איך עושים את זה. אבל פשט הגמרא הוא שיושבים בסוכה. בן ארץ ישראל, שיושב בסוכה בשמיני עצרת, זה בעל עושים לרבנן. רבנן עושים גזירה מיוחדת, לא לשבת בסוכה בשמיני עצרת. כלומר, היום, מה תאריך היום? קו ג', אין לי בעיה לשבת בסוכה, זה סתם. אבל דווקא בשמיני עצרת אסור, כי זה בעל עושים לרבנן. חמים עשו גזירה מיוחדת. אתה בחוץ לארץ עכשיו. הישנה בפני המתוקת. מזמינים אותך לאכול בבית של מישהו. הולכים לסוכה. מותר לך לשבת שם או לא?
אולי לא תחת הסוכה.
אבל אז תשנה בפני המחלוקת. ידעו שאתה לא. אתם מבינים איך אנחנו מסתבכים אם הולכים לפי הראש? לכן צריך את הספר הזה. עכשיו אתם יכולים להבין שאם זה הספר שאני קניתי והוא קצת ככה מצ'וקמת, זה אומר שהסתכלתי בו כמה פעמים, כי הרבה אנשים פוסקים ללמוד כמו השולחן ערוך, ויכול כמובן להאשים אותם, ולכן הם שואלים מה לעשות. אז אני פותח בסעיף המיוחד שעוסק בזה, ורואה אם הוא יכול להיות חזן, כן או לא, כן או לא, מה יהיה. הנה, פתחתי עכשיו בליל הסדר. בן ארץ ישראל השוהה בחו"ל בליל שני של פסח, ודעתו לחזור לארץ ישראל. אם אינו נמצא בחברת בני חו"ל, ולא ירגישו בו שאינו עורך סדר, לא יערוך סדר בכלל. אז אם אביו נמצא בבית, אין בעיה. אבל אם נרצה במה יוזמן למקום ציבורי, הוא יהיה עורך הסדר השני, נמשיך לקרוא, ואם נמצא בחברת בני חו"ל בשעת עריכת הסדר, וירגישו בו כאשר לא ישתתף עמם, אני אשתנה מפני המחלוקת, צריך שישב עמם בסדר. ויאמר עם ההם את ההגדה, ויש מי שסובר שאם אפשר כל הסכת לחדרו בשעת עריכת הספר, באופן שנראה שעורך ספר במקום אחר, אינו צריך להשתתף עם ההם. אז צריך לעשות שמיניות באוויר, צריך לעשות כל מיני התאמות קרקע, לפני שאנחנו נלך לפי הראש, לא לפי הרגליים. לכן כולכם צריכים לקנות את הספר הזה, אם הולכים לפי הראש ולא הרגליים, יש לו כל הווריאציות השונות והמשונות. אבל אם הולכים לפי השיטה שזה לפי הרגליים, אין שום תסבוכת. אני בחוץ לארץ, אני כמו כולם. אלא מה? בין השיטה הזאת ובין השיטה הזאת, דבר אחד משותף לכולם. אל ישנה מפני המחלוקת. שאף אחד לא ידע שאתה לא נוהג יום טוב שני. ברבים, מבחינתם אתה משתלב עם כולם. זה אומר חליפה ועניבה כמו כולם. או, אתה מביא לך ג'סטה. היום גבריה, אתה בצד הטוב שלי. אם כולם הולכים ביום טוב שני עם חולצה פתוחה, לא כמו ברום אמריקה, שתי כפתורים, רק כפתור אחד, השתי כפתור אחד. ג'סטה. רק בגלל שאתה היום בצד הטוב שלי.
מה
אם
תהיה חזן?
או, מה לי מיות חזן?
חשבתי אגב לך בבחי
חדר.
נו, מה אתה חושב, יעקב? מה? לעשות חזן?
אני הולך להיות חזן של...
נו, אז מה נעשה? אם זה לפי הרגליים, אתה חייב ביום טוב שני תהיה חזן באבי אבוע. אם זה לפי הראש ואתה לא נוהג יום טוב שני, אז בוא נראה, מצד אחד... אם זה לפי הראש ואתה נקרא בין ארץ ישראל, האם מותר לך להיות חזן ושחרית? אז מוסר ביום טוב שני זה לא בא אליו, כי זה כל עובר. אתה יכול להתפלל מוסר, אתה חייב להתפלל מוסר. שחרית זה בעיה, כי יש לך מוסר אחר בשחרית. אצלך 19 ברכות אצלם 7. אז מצד אחד אתה חייב בשחרית.
רק אחד עושה בלב.
מוסף של סוכות שעת שונה בחוץ לארץ, נכון. רבותיי, מי שהולך לפי הראש, בהחלט מסתבך. מי שהולך לפי הרגליים, לא מסתבך. עכשיו, רק כדי להשלים לכם את התמונה, תרשו לי עוד סיפור ביום טוב שני. אני יושב במשרדי עמיה לשעבר לשעבר, דהיינו לא מה שהיה לנו למעלה, אלא מה שהיה לנו לפני הלמעלה. מי שמכיר באפרת, יש מקום שנקרא ישיבת תורה בציון, זה נמצא בתאינה באפרת. ישבנו בקומה הראשונה שם, זה היו משרדי עמיאל. אני מקבל טלפון. רבותיי, אני לא צוחק עליכם, סיפור אמיתי. האם אתה מוכן לקבל שיחה שלא תגיד מילה אחת מהשיחה? כלומר, משהו סודי? אז אני חשבתי לתומי, בטח את אחד התלמידים מעמיאל, בגד באשתו, משהו, זה משהו בסגנון הזה. אני יודע מה, אמרתי, כן, למה לא? טוב, אני יושב, יועצת המשפטית של נשיא המדינה, שמדינת ישראל עולה על הקו. אני מתחיל כבר לחשוב, אם אחד מתלמידי עמיאל בגד באשתו, אז למה נשיאת המשפטית? אמרתי, תשמע. הנשיא פרז, זיכרונו לברכה כבר, הולך לניו יורק. יש את עצרת האום ביום שלישי. הוא רוצה להיות שם גם ביום רביעי, יש לו כמה פגישות. לכן, את יום טוב ראשון של סוכות שחל ביום רביעי בערב, הוא יחגוג בניו יורק. אין שום בעיה לחגוג בניו יורק, יש סוכות, יש אוכל כשר, יש הכל. אבל מכיוון שהוא ישראלי, בן ארץ ישראל, והיועצת המשפטית שלו פסקה שהולכים לפי הראש ולא הרגליים, הוא רוצה לעלות על מטוס ביום חמישי בערב, במוצאי יום טוב ראשון, כדי להגיע לישראל ביום שישי לפני שבת, כדי שיהיה פה כבר בשבת. האם מותר לו? אמרתי ליועצת המשפטית של נשיא המדינה דאז, שמעון פרס, גברתי, אני לא, אין שום היתר שהנשיא יעלה על מטוס אם הוא נמצא בניו יורק. כמה, למה? אמרתי, כי ניו יורק זה יישוב יהודי, הוא נמצא ביישוב, כמו שאומר השולחן ערוך, אין שום היתר שהוא יעשה מלאכה. עכשיו, אני מעריך, כבוד היועצת המשפטית, שהנשיא, איך אומרים, לא נכנס למונית ונוסע לשדה תעופה, יש איתו פמליה. אמר, נכון, אתה יודע כמה זה יעלה אם נשאר עוד יום אחד? היא הביאה לי סכום אסטרונומי. מדובר פה אנשי ביטחון, מדובר פה על יועצים, יועצי יועצים, קלדניות, קלדנים. חבל הזמן, אמרתי, אני בהחלט מבין, אבל אני באמת לא רואה שום היתר. אם נשיא המדינה נכנס לרכב ביום טוב שני בחול, שזה יום חמישי בערב, כולם יראו. עכשיו שתבינו, באותו שנה זה לא רק יומיים, אלא
שבת.
שלושה ימים. חמישי, שישי, שבת. טוב, תודה רבה. ניתוק. יש הלכה בשולחן ערוך שנפסק להלכה, אסור ללכת מרב לרב לקבל את פסק ההלכה שנוח לך. אם קיבלת פסק הלכה אתה חייב ללכת על פיו. אבל היועצת בהלכות ביורה דעה, אני אראה לך את זה בהזדמנות. עכשיו, היועצת המשפטית של נשיא המדינה בינינו לא הקפידה על ההלכה הזאת. אוקיי, היא לא הקפידה על הלכות צניעות ולא על ההלכה הזאת. אז היא הלכה מרב לרב לרב לרב, ופתאום אני מקבל ידיעות אחרונות בערב סוכות. בדיוק אמרתי, לקשט את הסוכה, ארבע מינים. עכשיו הגיע הזמן לקרוא את העיתון ושוב, לעבור על איסור לשון הרע ורכילות מאז יום הכיפורים. וכך כתוב, אני מצטט. הרבנים קרקרו את ארז בניו יורק. מי שרוצה לתרגם, מה זה המילה? קרקרו?
Grounded.
מישהו רוצה לקרוא? מה זה קרקרו? לא נתנו לו לעלות על מטוס. נשיא המדינה שמעון פרץ נערץ להאריך את שירותו בניו יורק בשלושה ימים בעקבות פסק ההלכה של הרב עובדיה יוסף שאסר עליו לטוס ביום טוב שני של גלויות. אז מיד אמרתי, טוב, ידעתי שהיא הולכת לעשות מה שנקרא באנגלית פסק שופינג, לקרוא את הפסק שהיא רוצה. אז היא הגיעה לרב עובדיה יוסף ולא הלך. המצוין רק בתפוצות היהודיות. פרס היה אמור להמריא מניו יורק ביום שלישי בלילה ולהגיע לישראל לפני כיסת החג, אלא שנציר רצה להישאר יום נוסף. נשמע לכם מוכר? זו השיחה שהיה אסור לי לדבר עליו, כן? ממשיך. כדי שיוכל לקיים פגישות וכו' וכו' וכו'. רצה להיות מעורב במגעים עם אבו מאזן. אלא שבתפוצות נוהגים הקהילות היהודיות אצלם את החגים יום אחד נוסף ונהוג בישראל. אגב, טעתה פה איתמר אייכנר, היא כתבה לציין את החגים פרט לראש השנה ויום יום כיפור. ראש השנה נוהגים יומיים בחוץ לארץ, לא רק בישראל. רק יום הכיפורים לא. לפי כך, פנה פרס... סליחה, בסדר, אוקיי. נקבל את התיקון. לפי כך, פנה פרס לרב הכותל המערבי, שמואל רבינוביץ', שאמר לו שבחינה הלכתית נאסר עליו לטוס ביום הזה. הנשיא לא אהב את התשובה. הוא ביקש מרבינוביץ' לפנות בדחיפות לרב עובדיה יוסף ולרב הראשי. עכשיו, אולי אני לא מספיק מאומן פוליטית. אז מה עשה הרב עמר? בוא תראו. מוכנים? הרב עמר כתב, ברכת שנה טובה לנשיא פרס. העריך שנה טובה, תשמור עלינו, שיהיה לך בהצלחה, אגב, אסור לך לטוס. שיהיה לך שנה טובה, הכל בסדר וזה. איזה הלכה הם לקחו פה? הנשיא פרס פסק לפי הראש, אבל אסור לעשות מלאכה ברבים. נאלץ להישאר שלושה ימים. לעומת זאת, תפקו את הדף, ישראל היום, יום שישי, קו ג' תפשי תפשין עין ד', אז אנחנו כבר מתקדמים בהיסטוריה, היה מטוס של אל על שנתקע בלונדון, טיסת אל על לא הצליחה לנחות בנמל לוטן, שבלונדון בשל ערפל כבד והופנתה לסטנסטד. טיסת ההמשך לישראל בוטלה כדי לא לנחות לאחר כניסת החג, כמו שידוע לכולם גם האירועים של השנה הזו, אלא לא נוסעת בשבת. אז עקרו את כולם לאיזשהו מקום נידח, שם אותם במלון ליום טוב ראשון. זה יישוב יהודי? לא. זה מלון שסתם. עכשיו כן. אבל של מי? של בני ארץ ישראל? אז מוצא יום טוב ראשון, עלו על מטוס וחזרו לישראל. כלומר, לעומת ניו יורק, שהוא יישוב יהודי שבני חוץ לארץ, כאן לא. הכל מובן? והם הולכים לפי הראש. אם הולכים לפי הרגליים, ברור לחלוטין. ברור לחלוטין. אבל גם מי שהולך לפי הרגליים, אם אכן מדובר על מקום שאין שם יישוב יהודי, יכול להיות שגם החכם צבי יודע שלא צריך לנהוג יום טוב שני. המנחת אלעזר והרב שניר זלמן כנראה שיגיד שכן. למה? כי כמו שאמרתי, ראיות הקדושה יורדים לשם. אבל אתם רואים את זה כאן, הגיע לעיתון. אז לסיכום רבותיי, אתם צריכים להחליט האם הולכים לפי הראש או לפי הרגליים. וזה לא קשור לציונות, וזה לא קשור לקשר לארץ ישראל, זה קשור לשאלה מאוד הלכתית וצרופה. האם יום טוב שני נקבע לפי הרגליים או לפי הראש? אני אישית אגיד לכם שאני אישית נוהג כמו שהורה הרב סלובייצ'י, כפי שהורה הרב במנחת אלעזר, דהיינו לפי הרגליים. אני בארץ יום אחד, אני אהיה בארץ בשבועות יום אחד, אם אני בחוץ לארץ כפי שהייתי בפסח, יומיים. כולם שיראו אותך יושב בליל הסדר השני יגידו, אתה כמו החבדניקים. עכשיו להגיד למישהו מהמיה שהוא כמו החבדניקים, זה אמירה קשה. תמיד אומר, לא, 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 אני כמו חסידי מונקאץ'. החכמים כולם מכירים, מתעלמים. כולם יודעים שהחבדניקים, אז זה רק גרסה אחת. אני כמו המונקאץ', אני לא אגיד למרב קוק, אני אגיד למרב סלובייצ'יק, אני אגיד, אני כמו מונקאץ'. ככה אני נוהג, ככה אני אישית נוהג, כל הספר הזה הוא לא בשבילי. אבל אם אני בארץ יום אחד, ככה אני גם מורה לאחרים.
אבל יש לך כמו ספר הזה, לא?
כן. מפני השולחן ערוך, זכותו יגן עלינו, השולחן ערוך פוסק לפי הספר הזה או הספר הזה כמו השולחן ערוך, ואז יש לך את כל התספוחות השונות. אנחנו ניקח עכשיו הפסקה, ואחרי ההפסקה נדון בדבר אחד. מי שפוסק שהולכים לפי הראש ולא הרגליים, מי נקרא בן ארץ ישראל ומי לא? כלומר, זה לא שאלה פוליטית, זה לא שאלה ציונית, זה שאלה הלכתית. מי נקרא דעתו לחזור והוא בן ארץ ישראל? כי אותו בן ארץ ישראל שדעתו לחזור, צריך לנהוג יום טוב אחד לפי השולחן ערוך והספר הזה. איך נכנסים להגדרה הזאת ומי לא נכנס להגדרה הזאת? בעזרת השם, אחרי ההפסקה. אוקיי, התשובה, אז אחרי שהבנו בשיעור הקודם, שזה או לפי רגליים או לפי הראש, השאלה שאנחנו צריכים לעסוק פה עכשיו הוא, האם אתם כשליחים, מטעם מכון המייל, מטעם הסוכנות, מטעם הצה, מטעם לא יודע מה, האם אתם נחשבים בני ארץ ישראל או לא? אלון, אתה מבין את השאלה? יפה. אומר השולחן ערוך, מי שפוסק לפי הראש, ההולך ממקום שנהגו לעשות למקום שלא נהגו איפכה, אם דעתו להשתקע למקום שבאים שם יעשה כמנהגם בן לחומרה בן לכולה, ואם דעתו לחזור למקומו, ינהג כמנהג אנשי מקומו, ואך אינמי בצנאה. מה פוסק כתוב, וכך פוסק גם השולחן ערוך? בן ארץ ישראל דאדם שאדם שדעתו לחזור. לעומת אדם שדעתו להשתקע בחוץ לארץ. השואל אביב את שאלת המיליון דולר, ואני אגיד את זה בלשון שלי, אבל אביב תגיד לי אם זה מה שהתכוונת. אביב אומר, עם כל הכבוד, אני יכול לכתוב ספר על האנשים שדעתם לעלות ארצה כבר 20 שנה, ויורדים מחוץ לארץ, שאוטוטו רק הילד גומר אוניברסיטה, אנחנו חוזרים. ושליחים שכבר שנים אומרים אנחנו בדרך לשדה התעופה. אני קורא לזה ספר הזה, ספר יותר מהספר הזה, משהו מוזר קרה לי בדרך לשדה התעופה. ההלכה, ואני מבקש במקרה הזה, תעזבו את הציונות בצד שנייה. לפי ההלכה, מי נקרא בן ארץ ישראל ומי לא? בעניין הזה נחלקו גדולי הפוסקים האחרונים. למה הראשונים לא כל כך עסקו בנושא הזה? כי כמעט ולא היה אנשים בארץ ישראל, ואם כבר היה, אז זה לא אדם שבא לבקר ולא עזוב. כלומר, היו פה. עכשיו, ככל שהתקדמו הזמנים ויש יותר כלי תעבורה ממקום למקום, אז ברגע שכלי התחבורה עולים, כך גם הביקורים מכאן לשם, משם לכאן, בסופו של יום זה לא בעיה. אז לכן, באמת, אז זה השאלה שכפי שאתם רואים פה, עסקו בו יותר האחרונים מאשר הראשונים. יפה, זו דוגמה טובה. כלומר, אני לא חושב שרבי יהודה הלוי נהג יום טוב אחד רק בגלל שליבי במזרח, אבל הוא הגיע ארצה נגיד, והוא לא היה נהרג על ידי אותו גמל, והיה חוזר בביקור. אם דעתו לחזור, אין דעתו לחזור. מה הכוונה? כי המינים האלו, דעתו לחזור, אפשר להגיד על כל בן חול. כולם עולים ארצה את אותו מחר. הייתי בלונדון לפני שבוע בשבת, והיו שם אנשים שמאוד מפחדים שמפלגת הלייבור תעלה לשלטון, ואמרו שאם מפלגת הלייבור תעלה לשלטון, אנחנו עולים ארצה, כי הוא שונא יהודים. ראש מפלגת הלייבור הוא אנטישמי, יהודופובי מבחינתנו. אז דעתם לחזור, אין דעתם לחזור. בוא נראה, לפי ההלכה, מי נחשב בן ארץ ישראל? שוב, השאלה הזאת זה רק לאסכולה שפוסקת כמו השולחן ערוך. כי אם זה לפי הרגליים, לא אכפת לי עם דעתך, מה דעתך? לפי הרגליים. כלל מספר אחד, יש מי שאמר זמן השהייה. הכל תלוי כמה זמן אתה שם. אם אתה שם רק ליום טוב אחד, אתה בן ארץ ישראל. אתה שם לכל שלושת הרגלים, או לפי הספרה השנייה, לשנה שלמה, כמו שאומר האגרות משה וערוך השולחן, אתה כבר בן חול עד שתוכח אחרת. כלומר, ביקור לא, שליחות, כן, אתה שם לשנה פלוס. לכן לפי שני האנשים האלו, דהיינו הרדבז, החתם סופר, הפרי חדש, האגרות משה וגם הערוך השולחן, שליח, הוא נקרא בן חול לעניין יום טוב שני. כלל מספר 3, מגיע עם המשפחה. המשנה ברורה מביא את זה, וזה באמת מעניין. כי אם אתה מגיע לביקור, נגיד, הזמינו אותך להיות המרצה אורח בתיקון ליל שבועות. לית מן דפליג, שאתה בן ארץ ישראל, באת רק לשבועות ואתה חוזר. הזמינו אותי ללונדון לפני שבועיים להרצות, כולם הבינו שאנחנו מהארץ, הפוך, עשו מזה עניין, באו מהארץ ללמד אותנו תורה. אבל, אם אתה מגיע עם כל המשפחה, נגיד את זה בלשון המשנה ברורה, כתבו האחרונים דמית שעוקר דירתו, אם אשתו ובניו ממקום למקום לישא וליתן ולהרוויח, אף על פי שבשעת הכירתו היה דעתו לחזור למקומו. נשמע מוכר? אוקיי. בוא נעשה עכשיו תרגיל. אוקיי, אני אקרא את המשפט, תכניסו פה שם של מישהו שישב בכיתה הזאת, וכבר לא נמצא פה. מוכנים? כתבו האחרונים, דמי שעוקר דירתו עם אשתו ובניו, כגון ניסים. ממקום למקום לישא וליתן ולהרוויח. דהיינו. דהיינו, הוא נסע ומקבל משכורת שם. אף על פי ניסים. בפסטרול. שבשעת הכירתו היה דעתו לחזור למקומו, כמי שאין דעתו לחזור דמי. ומסתם המילתא, כיוון דאקראינו לאנשי ביתי, כל שמושא פרנסתו מרווחת באותו מקום שהלך ושם, אינו זז משם. והיינו לא, המשנה ברורה לא אומר שהוא יורד, אלא כרגע הוא שם, אין לו סיבה לחזור. הוא יחזור כשבא לו, שמתחשק לו, שההורים שלו צועקים עליו, אנחנו רוצים לראות את הנכדים, אבל כרגע אין לו סיבה לחזור. והיינו, אני הלכתי עם המשפחה לזמן שבא, לא זמן, סליחה, אני הלכתי במשפחה והמשכורת שלי שם, אני נקרא בן חוץ לארץ, האגרות משה, כן. זה לא משנה, כלומר, אם עיקר, הכוונה פה, זה האם עיקר החיים זה שם או כאן. והאינדיקציה של המשנה ברורה זה, אם הלכת עם המשפחה או לא. יש המון המון ישראלים. שעלו ארצה, והם מה שנקרא על הקו. מכירים אותם? הם עובדים שם, אבל המשפחה פה. חוזרים פעם בשבועיים, מה שלא יהיה. הרבה אנשים. יש לי קבוצת וואטסאפ בתוך הטלפון, שרק אפרט, של אנשים שרוצים לקחת מונית ביחד, כדי שכל אחד יעלה לו חצי. וזה רץ כל יום. אני נוסע ביום שני, כולם תושבי ארץ ישראל, נוסעים וזה. אלא מה? המשפחה פה. זה האינדיקציה. אז דיברנו על זמן, ודיברנו על איך אתה נוסע, עם המשפחה או בלי המשפחה. בינתיים שליחים, הם בני חוץ לארץ, בינתיים. מספר 4, פנסה קבועה במקום החדש, האגרות משה אומר. זמן השהייה זה אומר הרדב"ז, אז אם אתה הולך לזמן משמעותי, כלומר לא רק ליום טוב אחד, לא רק לחודשיים. זמן משמעותי. קרא מספר 4, פנסה קבועה במקום החדש. האגרות משה מביא את זה, הגרשז אוירבך מסתייג ואומר שאם יש תוכנית שקבועה מראש, שהוא רק יהיה לזמן מסוים ויחזור ארצה, אז הוא נקרא בן ארץ ישראל. לגבי האינדיקציה או הקיטריון הזה, אז לכן האגרות משה הוא מאוד מאוד ברור. מי שיוצא ויש לו פרנסה במקום החדש, כלומר הולך לעבוד בחוץ לארץ, הוא נקרא בן חוץ לארץ. הוא גר שם, הוא מתפרנס שם. הגרשה זוירבך, שהיה כמובן בן ארץ ישראל, הוא גר פה, כנראה שהוא ראה את התופעה של שליחים, שיש להם חוזה שבה כתוב שהם צריכים לחזור תוך 3 שנים או מה שלא יהיה. כלומר, יש תוכנית קבועה מראש. אני רוצה באמת במחילת כבודו הגדול של הרב שלמה זלמן אוירבך, זכר צדיק לברכה, שאין יום שעם ישראל לא מתגעגע לאדם כמוהו, אני רוצה להגיד שגם אם יש תוכנית שקבועה מראש, היום, 2019, היא נתונה לשינוי. אין בעיה להאריך. ועכשיו אני אגיד לכם סוד, גם אם חתמתם מול הסוכנות שאתם יוצאים רק 3 שנים, עם אופציה להרחיב לעוד שנה, תאמינו לי, ועל כוחם יענו אמן, הם תרחיבו לעוד 5 שנים ו6 שנים ו7 שנים. או... הם לא יענו אמן. אז מה? יהיה טוב, אני כבר לא שליח הסוכנות. להתראות, היה נעים, היה נחמד. כלומר, זה שחתמתם על דבר כזה או אחר, זה לא אומר הרבה. אני כן אומר שמי שנדר, נדר, הדעת רבים, שאין לו הפרה, שהוא יחוזר ארץ אחרי 3 שנים, זה משהו אחר. אבל זה שחשבתם ככה, הנחתם ככה, אפילו חתמתם ככה, אני כבר אומר לכם בכנות, זה לאו דווקא יהיה ככה. לכן גם לגבי הקיטריון מספר 4 פה, לא בטוח, לגבי שליחים זה מאוד מאוד באוויר, זה נזיל. לגבי קיטריון מספר 5, נוסע למטרה מסוימת שמוגבלת בזמן. הפרי חדש אומר שהולך לקברי צדיקים. מכירים אנשים כאלו? קסוביץ', איפה היית בראש השנה?
ראש השנה אומן.
יפה. מי שנוסע לאומן בראש השנה, ולא עלינו, לא יודע מה, נשאר עד אחרי שמחת תורה, הוא נסע למטרה קפואה, להיות על קברי צדיקים, הוא חוזר. אדם כזה לא נקרא בן חוץ לארץ, לעומת זאת.
אוקיי, אומן מבחינת ארץ ישראל.
אוקיי, נכון. מבחינת ארץ ישראל, כי רב נחמן אמר לכל מקום שאני הולך, אני הולך לארץ ישראל, אוקיי.
לא,
אבל...
קברי צדיקים
מבחינת ארץ ישראל. קברי צדיקים. אז כשאתם נכנסים לקברי צדיקים בחוץ, תשימו מסכת גז, כי אתם בארץ, אוויר אחר. אבל רב קסוביץ', אם אתה לא נוסע למטרה מסוימת, אתה נוסע לחוץ לארץ, להתפרנס שם, להשפיע על היהודים שם, זה לא מטרה אחת, כמו קברי צדיקים או חתונה. מדובר פה על דבר שיכול לקחת שנים. לכן, אני אגיד את דעתי, גם מי שפוסק לפי השולחן ערוך, שזה לפי הראש ולא לפי הרגליים, דעתי הוא שהוא נקרא הלכתית בין חוץ לארץ עד שהוא חוזר ארצה. זה הזמן שבדרך כלל תוקפים אותי. היו שנים שאמרתי את המשפט הזה, ואנשים באו, מה פתאום אני חוזר ארצה? לא בשביל זה עליתי ארצה, אני עוזב את התוכנית אם אני אהיה בן חוץ לארץ לפי ההלכה. רבותיי, אני אומר, אני לא, חס וחלילה, אני לא חושד בציונות שלכם. אני אומר לכם דוגרי, לפי ההלכה והקיטריונים שקבעו לנו הפוסקים לעניין יום טוב שני, אתם תיקראו בני חוץ לארץ עד חזרתכם ארצה. בעזרת השם שתחזרו ארצה, תהיו בני ארץ ישראל שוב. הכל בסדר. זה לא קשור לשאלה הציונית, הישראלית וכו'. מה? מה? שלם ביטוח לאומי. אני לא ראיתי את זה כקריטריון. עכשיו אני אסביר לך גם מדוע. אני לא רואה את התשלום לביטוח לאומי כקריטריון, כי למרות שאתה מפסיד כסף, אתה מרוויח כסף. למה? כי בעקבות הביטוח הלאומי, כשתבקר בארץ לחופשת מולדת, יהיה לך ביטוח רפואי בארץ. דרך קופת חולים, א', ב', ג', ד', ד'. ב', אם חס ושלום אתה מת, אתה מקבל קבורה בחינם כי שילמת ביטוח לאומי. ג', יש קצוות מסוימים שאתה משלם, ואתה מקבל חזרה, קצוות לידה, קצוות ילדים, וכן הלאה וכן הלאה, זה הדרך. אז להגיד, אני משלם ביטוח לאומי, אז כאילו אני משלם בשביל להיות בן ארץ ישראל, תסלח לי, אני לא מקבל את זה, כי משלם גם הרבה דברים כדי לקבל.
אני מקבל את זה, אני מקבל את זה,
רק אני רק אומר שוב, הלכתית לדעתי, שליחים, מטעם כל ארגון, שנמצאים בחול, נקראים בני חוץ לארץ, עד חזרתם ארצה. רב קסוביץ', בבקשה. אחד המוטיבציות לחזור זה שיהיה לי יום אחד ולא יומיים. בסדר גמור. בסדר גמור. אבל, שוב רבותיי, אני לא מנסה חס ושלום לערער על הציונות של אף אחד בחדר הזה. אני בטוח שאתם אוהבי ארץ ישראל בדם ובנפש. אבל, זמן שליחותכם, אתם לדעתי נקראים בני חוץ לארץ. עכשיו, רק שתבין, מה שאמרתי עכשיו זה עניות דעתי, יש שחולקים עליי, אם תראו לדוגמה את הרב אליעזר מלמד, הוא קבע על פי זמן השהייה שמי שהולך ל3 שנים הוא בן ארץ ישראל, 4 שנים והלאה הוא בן חוץ לארץ. אוקיי, לא יודע איפה הוא גילה 3 לעומת 4, פוסק גדול, כך הוא אמר. מי שיסתכל פשוט במראה הבזק, מארץ חמדה, יראה שם גם כן כקוריוז שחוזר, שאתה בן ארץ ישראל, כל עוד אתה בחוט. אוקיי? אני אישית אומר, על פי הפוסקים שעכשיו ציטטתי, ובאמת חיפשתי, שהוא נקרא בן חוץ לארץ עד שהוא יחזור ארצה. עכשיו, אני רק אגיד לכם את החדשות הטובות. החדשות הטובות הוא, שזה, אתם לא צריכים לקנות את הספר הזה. ולהסתבך. החדשות הרעות הוא, שבזמן שבישראל חגגו, נגיד, את ליל הסדר, בשבת, וביום ראשון, זה יום ראשון שכל המועד כבר יוצאים לאטרקציות וכו', ושולחים תמונות בוואטסאפ, שכל הילדים והנכדים עושים ככה או עושים אחרת, אתם לא תראו את זה עד מוצא יום טוב. ואם יש הבדלי שעות, זה מוצא יום טוב פלוס 7 שעות, 8 שעות או מה שלא יהיה. מה? זה שתשעה ימים, וואו, יצאתם טיפה בזאת, כי יש יום אחד באמצע, לא יומיים. אבל אין ספק רבותיי שהפסיקה הזו שעכשיו ציטטתי היא לדעתי מה שיוצא מהפוסקים לגבי מי נקרא בן ארץ ישראל ומי לא. זה לא פרי תוצר של ציונות, זה לא פרי תוצר של צבע הכיפה, זה אפילו לא פרי תוצר של מרכז החיים. השאלה היא כרגע איפה אתה חי? תשובה היא בחול, לא בארץ.
זה גם ההפך?
בהחלט. בהחלט. יש את אותם תשובות להפך. הרב עובדיה עוסק בזה, כמובן הוא פוסק כמו השולחן ערוך, מי שיגיע לשנה שלמה והוא לא נשוי ויש סיכוי שהוא יתחתן בארץ, הוא פוסק לדעתי, אם אני זוכר נכון, שיחגוג רק יום אחד. כן? בחורי ישיבה מגיעים לשנה, בזמן השנה שהם בארץ, הם בני חול שנמצאים בישראל או בני ארץ ישראל?
הרב
נכון.
הוא אמר לא,
אז זאת דעתי רבותיי. שוב פעם אני די בטוח שתשאלו את רבותיכם, אבל לדעתי שליח, אני לא מדבר פה על תייר, לא מדבר פה על מבקר, מדבר על שליח, הוא בן חוץ לארץ עד שהוא יחזור ארצה. אבל בהנחה שאתם לא מקבלים את דבריי, אז אתם נקראים בני ארץ ישראל בזמן השליחות. מה מותר לעשות ואסור לעשות? אז דיברנו בתחילת השיעור שאסור לעשות מלאכה בפרהסיה, כולם מסכימים. אז מה כבר אני מרוויח? מה אני מרוויח? הסדר שני אני לא עושה. אם אני לא מוזמן אני לא עושה. אז זה אני מרוויח. מה אני כן מרוויח בבית? אז אני אספר לכם סיפור. כל הפסיקה שלי בנושא הזה, כפי שאמרתי, היא לשליחים. לגבי תיירים, או לשם או לכאן, אני אישית פוסק כמו החכם צבי והאסכולה של הרגליים. אז מאוד אוהבים לשאול אותי, אנשים שבאים מחול לארץ, כי אני מוריד להם יום. הפוך, תמיד ששואלים אותי מה לעשות, אני תמיד אומר, תשאלו מישהו אחר. למה? לטובתכם. עכשיו, למה אני אומר לטובתכם? מה כבר נשאר? מלאכה בפרהסיה אי אפשר לעשות, נכון? אז מה נשאר?
בצינה.
בצינה. בוא נראה בצינה. רבותיי, תסתכלו בתחתית הדף. התוספות אומר, ביישוב לא עבדינן, אפילו בצינה, ואפילו דעתו לחזור דולו, אפשר למלאכה בצינה, כמו שאר דברים. אומר בעצם התוספות סברה יפה מחודשת, שאין דבר כזה צינה. מה זה צינה? אסור לך לעשות מלאכה בפרסיה רק בצינה. אז תן לי לחשוב. אם אני שולח וואטסאפ בצינה, ביום טוב שני, בבני הקהילה, בדיעבד הם יגלו שלא שמרתי יום טוב שני, אז זה כבר לא צינה. או שאני שולח לישראל, אז הם גם יודעים שאני לא שומר יום טוב שני. כלומר, כל צינה נהפך לפרסיה. אז ביהי היום, והוריי הגיעו לבקר אותי בשליחות, והם היו אצלנו בפסח. ביום טוב האחרון של פסח, אמא שלי החליטה, היא עושה לנו טובה, כי אסור לעשות, אמרתי לה, אסור לעשות כתב בחול המועד. זה גזירת הרבנן, אסור לעשות כפיסה בחול המועד, שם היא ייכנס ליום טוב כשהוא מנובן. אז בזמן שהיינו בבית הכנסת, היא לא באה לבית הכנסת, היא אישה, היא לא צריכה להתפלל במניין, היא עשתה לנו את כל הכפיסה. בהנחה, שזה מלאכה בצנעה, הנחה מספר 2, הטז, שנמצא לבד בצד שמאל של הדף.
גם עליו
אוקיי, לא ראיתי, אבל אני מאמין לך. אז היא עשתה לנו את כל הכביסה בצנאה. אוקיי? עכשיו, צנאה זה אומר כולם בבית הכנסת, היא עשתה כביסה. שומעים את המכונת כביסה בחוץ או לא שומעים? לא, כן, לא יודע. רוב רובם של הפוסקים, מגן אברהם משנה ברורה, שאלת יבץ, אומרים שגם בצנאה אסור לעשות מלאכה. דהיין, אם פוסקים, כמו רוב הפוסקים בנושא הזה, מי שנוהג יום טוב אחד, כל מה שהוא מרוויח הוא שהוא לא מקיים את מצוות העשה של יום טוב שני. ותפילין בסתר. אבל כמה, מה הוא כן מרוויח? וואטסאפ לא, טלוויזיה לא. כל דבר בצנאה אסור, גם כביסה אסורה. לא נשאר הרבה. המאה אנשים אמרו לי שכבר שווה, שווה במרכאות, לנהוג יום טוב שני. אבל, כאן אני רוצה להגיד את האהבה של האהבה. מתי זה מאוד מאוד שמיש? ויהי היום, והגעתם לבית הכנסת ביום טוב שני, ואתם לא שומרים יום טוב שני, אבל באתם בפרסיה עם העניבה והחליפה וגבריאל עם חולצה כמעט מכופתרת ומכנסיים, והגיע, והמזגן לא פועל, וזה יום חם חבל על הזמן. אומרים לגבריאל, אתה ישראלי, לך זה יהיה יום טוב, תדליק את המזגן. מותר לך? למה?
זה לא בצנאה.
הלך. אבל, מה קורה לגבי המקרה הבא? לא עלינו, מישהו מת בקהילה, נגיד עכשיו בשבועות, הוא מת בשבת. בשבת לא קוברים, לא מתעסקים במת. יום ראשון, יום טוב ראשון, אפשר לקבור על ידי עממים, אנחנו נוהגים שלא, כי עדיף שזה יהיה על ידי יהודים. יום טוב שני, אפשר על ידי יהודים, רוב רובם של הקהילות לא נוהגות כך היום, כי יש ברוך השם אמצעים לשמור על הגופה בקירור, ולא צריך את ההיתר במרכאות שגזרו חכמים, מכיוון שאכן יש דרך לשמור על המת. עכשיו, אם תסתכלו אחורה, בהתחלה של המנחת אלעזר, הכל התחיל מתשובה שהוא קיבל. זכר צדיק לברכה שנקבר ביום ב' בפסח, ולאשר היו אז שמה מבני ארץ ישראל הנוסעים בחול, הורה מעלת כבודו שהם יחפרו הקבר ושאר הדברים שנוהגים על ידי אקום. כיוון שבאמת דעת המחבר שם, כראשונים שמותר באמת ביום טוב ב' לעשות כל אלו הדברים על ידי ישראל, ככל שבי רבנן. והוא אומר להם, אתם טועים לגמרי, כי בפרסיה אסור, כמו הדוגמה עם האור. אלא מה? מתי זה שמיש? אם אכן יש מת בבית, אתה רוצה כבר לעשות טלפונים, לקבוע לו כרטיס, להביא את הקופה לישראל. בדברים כאלו, אז הייתי אומר, לא רק שאפשר להשתמש בתז, אלא אולי בכלל זה היתר גמור, כפי שאמרתי, יום טוב שני, לא גזרו חכמים, אם מדובר על מת. כן, אם אתה בן ארץ ישראל, בן בחול, אבל עדיף בן ארץ ישראל במקרה הזה, כי אולי הוא בכלל לא חייב ביום טוב, לעשות טלפונים וכדומה, אני חושב שזה בהחלט בסדר. עוד, אם יש דבר שהוא מחלוקת אם מותר ביום טוב, לדעתי מי שלא שומר יום טוב שני, גם בצנאה וגם בפרהסיה הוא יכול להקל. לשם דוגמה. מוכנים לדוגמה? עד עכשיו שמעתם חומרות ממני, אני הולך לפי הרגליים. ואני אומר, כל שליח חייב ביום טוב שני, גם מי שפוסק לפי הראש. אבל אני חייב להיות מאוזן, אם לא אני אהיה לגמרי בצד הימין, אז יבוא יהושע ויגיד, מותר להתקלח ביום טוב. למה מותר להתקלח ביום? מה אסור להתקלח בשבת במים חמים? פישול וזירת? חימום המים זה בישול דאורייתא ו... גזירת הבלנים. הבלנים, בזמן הגמרא, הבלנים היו מאוד מאוד אנשים חשובים, מכיוון שלא היו עיתונים, ואפילו לא היו דפי פרשת שבוע. אז מה יהודים יעשו ביום שישי בערב בחורף? כלום, השתגעו. יריבו עם אישה. אז היה להם פתרון. ביום שישי בערב, אחרי הארוחה, הלכו לאמבטיה הפומבית. לא היה אמבטיה בבית. הלכו לחמץ ורי. אז חימו את המים לפני שבת והגיעו וישבו באמבטיה לשעות, ריחלו על הרב, על הקהילה, על הנשיא, כמו שיהודים עושים. היה יום אחד ששכחו לחמם את המים. והבלנים מאוד מאוד חששו שמה יעבדו את הפרנסה שלהם. אז מה הם עשו לו עלינו? חימו מים בשבת. החכמים תפסו קריזה, התאפקו כל השבת, כי אסור להתעצבן בשבת, לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת, דרשו חזל, זה גם אומר לא להתעצבן. מוצא שבת, עשו הבדלה, המבדיל בין קודש לחול, חצי שעה אחרי זה ישיבה, ועשו תקנה. אסור להיכנס לאמבטיה בשבת. שמה יחממו מים בשבת. נגמר אמבטיות בשבת. זה כולל גם מקלחת? לא בטוח. זה כולל גם מים קרים? לא בטוח. כל זה בשבת. שמה יחממו מים בשבת. ביום טוב מותר לחמם מים? אין איסור בישול ביום טוב. מותר לצורך אוכל נפש. וביום טוב יש לנו כלל ברזל. אנחנו פוסקים כבית הלל נגד בית שמאי, שמתוך שהותרה לצורך, הותרה נמי שלא לצורך. אז מותר גם לחמם מים, לנקות כלים, וכו' וכו'. והשולחן ערוך מדבר על לנקות רגליים וידיים. למה? זה לא איזה כלל ברזל אובייקטיבי. בזמנם הם לא היו מתקלחים כל יום. אוקיי? היו מתקלחים פעם בשבוע. אבל ידיים ורגליים כן כל יום. כלומר, דבר שאתה עושה כל יום מותר לעשות ביום טוב, כי זה חלק מיתר אוכל נפש מתוך שהותרה לצורך, הותרה נמי שלא לצורך. אז אני הקטן אומר, לפי זה, מי שמתקלח כל יום יכול להתקלח ביום טוב. כי מתוך שהותרה לצורך, הותרה נמי שלא לצורך. וגם אם יש גזירת בלנים, אני לא מבין למה שיהיה גזירת בלנים ביום טוב, הרי מותר לחמם מים, אבל גם אם כן, יכול להיות זה רק באמבטיה ולא במקלחת. כלומר, זה רק אם אתה נכנס עם כל הגוף לגוף מים, כמו אמבטיה, ולא במקלחת. עכשיו נגיד שאתם לא רוצים להקל ביום טוב ראשון. בכל זאת, השולחן ערוך דיבר ידיים ורגליים, לא דיבר על כל הגוף. ביום טוב שני, שבה אתם, א', יותר מסריחים, אחרי יום בלי מקלחת, ובית, יש מן דאמר שאתם לא חייבים במלאכה אפי בצנאה, לדעתי אפשר להתקלח. אז כמו שאמרתי, מה שיש פה למטה הוא שמיש, או במקרה של מת, או במקרה של מקלחת, וכן הלאה. כלומר, או במקרה של מת, או בדברים שיש בהם מחלוקת ביום טוב ראשון, האם הם בכלל אסורים, לדעתי ביום טוב שני אפשר להקל. אלא למי? לעצמכם, ובשקט, בצנאה, או בפומבי. כבר יהי היום, זה אחד הסיפורים הרבניים שאני אוהב, כי יש בזה את כל האלמנטים. היה רב שבנה קהילה מאפס, היה לו חוזה לחיים, ב-1900 ומשהו החליט לבוא לישראל לשנת שבתון. הוא לקח מחליף, הוא בא לישראל. אחרי סוכות, התקשרו אליו ואמרו, הרב אשר הבאת לנו ליברלי מדי. מה קרה? בין השאר, הוא אמר פקולות שהוא נגד המדיניות שלך, כבוד הרב, אבל אחד מהם היה שמותר להתקלח ביום טוב שני. מבני חוץ לארץ, אני מדבר, לא בני ארץ ישראל. הרב חזר, חטף קריסה, וברבים, הוא אמר, הוא ביש את הרב שהחליף אותו, הפסיק את השנת שבתון וחזר לקהילה. מהסיפור הזה אפשר ללמוד הרבה דברים. א', לא צריך לפייש אדם ברבים. ב', אם יש לך קריזה, תשמור אותה בפנים ואל תוציא אותה החוצה, כי מאותו יום והלאה פתאום היו לרב מתנגדים. עכשיו, הרב שהחליף אותו טעה, לדעתי. מה הייתה הטעות? אם הוא היה אומר מותר להתקלח ביום טוב, כמו שאני אומר, בסדר, אפשר לחלוק, אפשר לא לחלוק, הכל בסדר. מה הוא אמר? יום טוב שני. אתם מבינים מה הנזק שהוא עשה? חכמים כבר הזהירו אותנו, עתה לעזזולי ביום טוב שני. למה חכמים אמרו לנו ביום טוב שני, תאמרו הלל, תקראו בתורה, תעשו, זה בדיוק כמו יום טוב. כי חששו, כולם יודעים שזה דרבנן, יתחילו לזזל ביום טוב שני. יום טוב ראשון אני לא אלך לעבודה, יום טוב שני אני אלך ברגל למשרד. אני לא אכתוב, אני רק אקבל החלטות. הרב הזה טעה כי הוא אמר יום טוב שני. אילו לא היה אומר יום טוב, זו פסיקה שאפשר להתמודד איתה. גם אני אומר ביום טוב מותר להתקלח. אבל הוא אמר יום טוב שני. אבל, כאחלס, אם יש דבר שאנשים מתירים כבר ביום טוב רגיל, לדעתי בוודאי שבוודאי אפשר ביום טוב שני, אם זה בבית. אז לכן הפסיקה הזאת היא מאוד מאוד שמישה למקרים האלו. או מת, או דברים שיש להם מחלוקת. מבינים?
אוקיי.
אמרתי. בסדר.
אבל הכל.
בסדר. בסדר.
כאילו, אני גם
חושב
שאם אני הולך לשליחות, אז אני עושה כמו כולם.
אז שוב פעם. אתה צריך להניח פה, רק שנבין, אתה צריך להניח פה כמה הנחות. א', שזה לפי הראש ולא הרגליים. ב', שאתה בן ארץ ישראל ולא בן חוץ לארץ. ואז ג', שמותר לך לעשות מלאכה בצנעה.
אבל כל זה...
כל ההנחות האלו כמובן הן נתונות במחלוקת.
לא, לא, אבל אם אני אומר, אני הולך כמו השולחן ערוך, אז הוא תומך בשלושתם.
בסדר. אבל השולחן ערוך לאו דווקא היה מגדיר אותך, יעקב, כבן ארץ ישראל.
לא, אם אני הולך לשליחות, אני לא
דיברתי. אוקיי.
אם אני הולך...
כתייר.
אוקיי.
כתייר, בהחלט. אז רבותיי. מה שחשוב לזכור זה כך. א', אני די בטוח שכולכם תפסקו כפי שרבותיכם פסקו. אני רק מבקש לעשות שיקול דעת ולפסוק קדים. ב', תשקלו היטב אם אתם בני ארץ ישראל. וג', תיזהרו מאוד לא לעשות מלאכה כמובן בפרסיה, ובצינה כפי שראיתם רוב הפוסקים, חוץ מהתז והאבקת רוחל, פוסקים שגם בצינה אסור. אבל, והנה אבל הגדול. אתם יוצאים לשליחות. אחד הדברים שבני הקהילה מאוד מכבדים היא שאתם מרגישים חלק מהקהילה. לא שונים מהקהילה. עכשיו, יש סוגי שליחויות שבהגדרה הם באים לקהילה ואומרים אנחנו לא חלק ממנה. חב"ד, ככה פועלים. הם באים ואומרים אנחנו פותחים בית חב"ד. לא משנה לנו אם יש 10 בתי כנסת בעיר או אין בכלל. אנחנו פותחים בית חב"ד. עם השנים, בבית חב"ד הזה יהיה מקווה חב"ד. מי שיודע מה זה מקווה על פי שיטת חב"ד,
בור
על גבי בור, לא משנה מה, גם אם יש 10 מקוואות בעיר, אם אין מקווה, אנחנו רוצים מקווה חב"ד. עכשיו, זה סוג שליחות שבה אתם בקהילה פיזית, אבל לא חלק ממנה. אנחנו כאן במכון מחנכים לשליחות שבה אתה חלק מהקהילה. אתה בא לתפקיד בנוי, או כרב, סגן רב, או מה שלא יהיה. אחד הדברים שמבדילים בין הישראלים השליחים ובין בני הקהילה זה יום טוב שני. ואני עד היום לא מבין מדוע. כי גם מי שפוסק שזה לפי הראש ולא הרגליים, אסור לעשות מלאכה בפרהסיה. כלומר בפרהסיה, או ליתר דיוק, כל הקהילה לא צריכה לדעת, או לא יכולה לדעת, אם אתם שומרים או לא שומרים על יום טוב שני. זאת ההלכה. אז לא יכול להיות מצב שהם ידעו מזה. ולכן אני באמת אומר מי שכן יפסוק לסופו של דבר אני חייב רק ביום אחד ההלכה קובעת מפורשות אל תבדילו את עצמכם מהקהילה כלומר אם כולם מבית הכנסת גם אני מנחה ערבית שחרית הכל אם כולם נותנים באים לבית הכנסת עם בגדים בגדי יום טוב גם אני מה אני עושה בתוך התפילת 18 שלי בשקט ביני לבין קוני, הכל בסדר. מה אני עושה בבית, אבקת רוחל או לא? ביני לבין קוני. רק אף אחד לא יכול לדעת מזה. ולכן בדיוק אותו דוגמה שאמרתי, המזגן לא דולק, החימום לא דולק. אסור, על פי דין, להשתמש בישראלי. ולכן, הדבר הזה הוא מאוד מאוד חשוב לשליחים, כי לפעמים זה מה שמבדיל. ככה באיזושהי הפגנה, אנשים באים אומרים, אנחנו ישראלים, אז דווקא ביום טוב שני, אנחנו נצא עם טישרט ולא נצא עם בגדי יום טוב. זה נגד ההלכה. זה נגד ההלכה. אין לזה שום היתר בעולם. כמו ההיתרים, שאני לא יודע מי פיברק אותם, אבל הם נמצאים, אני נכנס למכונית ביום טוב שני עם כובע. לא עם כיפה. אין היתר לזה. אין. איפה ההיתר כן נמצא? מאיפה פיברקו את זה? אני אסביר לכם מאיפה. נגיד שבארץ שבועות נגמר, כמו השנה, מתי? יום ראשון בערב. המבדיל בין קודש לחול, קיץ טוב לכולם, עולים על מטוס ביום שני. מותר לכם לעלות על מטוס ביום שני לעבר חול? בוודאי שמותר, אתם יוצאים מארץ ישראל. אתם יוצאים מארץ ישראל, אין שום בעיה. מה הבעיה? בנחיתה. בנחיתה היא הבעיה. אז אם זה יישוב יהודי, יש לנו בעיה. אם זה יישוב לא יהודי, נגיד שאני נוחת באמצע שום מקום, או אמצע מקום גדול, רק אין יישוב יהודי, אז אין בעיה, אני יכול להמשיך לנהוג כמו ישראלי. עכשיו, זה מה שבדרך כלל קורה. אנשים כן יוצאים ביום טוב שני מישראל, כי אין שום בעיה לצאת. ההלכה קובעת שהם צריכים להגיע לשדה התעופה, ולהישאר שם עד מוצא יום טוב. או להישאר מחוץ לקהילה היהודית עד מוצא יום טוב. ואם יש איזה צורך ענק, אדיר, שיכנסו לקהילה, הם צריכים להיכנס בצורה כזאת שלא ישימו לב שהם מחללי יום טוב. לדוגמה, אבא הולך למות או משהו כזה. ואז באים ההתרים של הכובע וכו'. אבל זה לא במצב רגיל שאתה נמצא שם, מגיע יום טוב שני. ברגע שהגעת ליישוב, כפי שאומר שולחן ערוך לתחום, אתה בפנים. מלאכה בפרסיה, אאוט. כל הבעיה זה צינה, כל המחלוקת זה בצנאה. אבל דברים כאלו קורים חדשים לבקרים, ישאלו אתכם ותראו את זה. ולדעתי אין לזה שום יותר, לא היה ולא נברא. ולכן, לא יכול לבצר מצב שבה מגיעים ישראלים ואומרים אנחנו ישראלים, ואתם ביום טוב שני שמים לב לזה. או שאתם הישראלים ושמים לב. אין מצב כזה. לא היה ולא נברא ולא יהיה. ולכן אספר את הסיפור האחרון, ובזה נפסה להפסקה, השיר של הרב סתיו יתחיל ב5. אני הייתי פעם בחול, בתור רב בבית מלון, לא ניכנס עכשיו לשאלה אם בית מלון נחשב יישוב יהודי, נגיד שבבית מלון הזה היה 98% בני חול. ואני החשבתי את זה כיישוב יהודי. לא משנה אם אני צודק או לא, זה מחלוקת. אוקיי. היה בן אדם אחד, חצוף, סתם חצוף, לא קשור, חצוף כל הפסח, בשביעי של פסח, שזה עבורו יום האחרון של פסח, הוא נכנס לבית הכנסת מאוחר, ואמר לי, בכל רם, תוך כדי שאני מחזיר את הספר תורה, לפני מוסף, תפסיק עכשיו, תעשה יזכור. יזכור. אשכנזים אומרים מתפילת יזכור ביום טוב האחרון של היום טוב. אם זה שביעי, זה שביעי, שמיני, שמיני. אם הייתי עכשיו עושה תפילת יזכור, מה היה משתמע? שהוא לא שומר על יום טוב שני. כלומר, בדיוק מה שההלכה אומר, והיא שנה בפני המחלוקת, היא תעובר על זה. אז אמרתי לו בשקט, אדוני, בבקשה, תוכל להגיד יזכור, אין בעיה, לא צריך מניין, רק אני רואה איך לעשות את זה בפומבי. לא, תעשה יזכור, אני משלם כסף. אמרתי לו, סליחה, אדוני, אבל באמת אסור. ואז מיד הוא אמר, זה מה שאומר רב, שהראש ישיבה שלו הלך להרווארד. הרווארד. הרב ליכטנטל הלך להרווארד. טוב, כבר אז אני, לא, עניתי לו והתחלתי בדרשה. אז יום למחרת, בלי שום צל של, הייתי אומר, קצת דרך ארץ, אבל בושה לא היה שם, הוא עולה ללובי, בזמן שגמרנו את התפילה של יום טוב אחרון, עם המזוודות שלו, עושה צ'קאוט, ואומר לכולם בעברית, אתם כאלו פריירים, הטיסות היום הם פי כמה יותר זולות ממחר. אמרתי למשפחה ככה בשקט, ודאי, מי שעושה עבירות בדרך כלל יותר קל לו. הוא עכשיו עובר עבירה, יוצא מיישוב יהודי, פרסיה. וזה בדיוק מה שנעשה, וזה בדיוק מה שההלכה אוסרת. אבל, תזכרו שיש מצבי לחץ, כמו מי שהולך למות, כוסס, שכמובן אפשר להקל יותר ביום טוב שני, רק בגלל שזה דרבנן. אבל, הנחת היסוד היא, שאני משתלב עם הקהילה, לפחות בפומבי. עד כאן רבותיי, אני מוכרח לומר שזו השנה היחידה שלא תקפו אותי יותר מדי בשיעור הזה. אז או שאתם יותר מדי, יש לכם נימוסים יותר מדי טובים, או שאני לא הייתי מספיק קיצוני, אבל וואו, זה שנה שיצא קצת מעניין.